הכל, ננסה לדבר היום על העניינים הסגוליים. יש לנו הרבה מאמרים בחז"ל, בגמרא, בירושלמי, בזוהר, בראשונים, באחרונים, והנושא הזה כל כך הרבה נפוץ, והיום כמעט 70-80% מהשאלות ששואלים את הרבנים זה בנושאים האלה, ולצערנו יש הרבה בורות בנושאים האלה, כי יש דברים שהם אסורים מהדין, יש דברים שהם לא אסורים מהדין. דוגמה, אני אתן דגים עם בשר, זה הלכה, זה אסור מעיקר הדין, אבל דגים עם חלב זה תלוי במנהגים. עכשיו, עדות המזרח נהגו בזה, האשכנזים לא נהגו בזה. זה במאכלים. אחר כך יש בהרבה נושאים של שינה, של אוכלים ומשקים תחת המיטה, של משקים מגולים, ביצה מגולה, בצל, אחרי זה צוואת רבי יהודה חסיד. בקיצור, זה נושא שאפשר לדבר עליו לא שבוע, 7 שנים, ולא לגמור, ויש המון חומר במקורות של חז"ל על הדברים האלה, ולצערנו החומר מעורבב. אני בטח שהערב לא נספיק לעשות סדר בנושא הזה, אבל אני אשתדל בעזרת השם, ואני מראש מבקש שאם דילגתי על איזה נושא, על איזה דבר, אז תזכירו אותי, כי אני לפעמים חורג מהמסגרת של השיחה, עובר לנושאים אחרים, צדדיים, ולפעמים לא תמיד אפשר לחזור למה שדיברנו מראש. אז האמת שזה נושא חשוב מאוד, זה קשור לשמירת נפש. יש פוסקים שאומרים שהוא מדאורייתא, מדין ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. אבל יש דברים גם, למה יש מבוכה גדולה? עוד אני אקדים עוד דבר, ובזה אני רוצה לגוע הערב בעזרת השם, תחילת הדברים. לגבי שבזמן הזה יש שינוי. חל שינוי. אין רוח רעה שולטת בזמן זה. ושזה ראיות לא רק מהתלמוד או מהשיטת התוספות ידוע, שהיא השיטה הזאת, אלא גם מהזוהר ואפילו חכמי הקבלה. לכן הרבה פעמים אנשים ממציאים דברים ואומרים שזה בקבלה, וזה לא נכון. זה לא נכון, כפי שאנחנו בעזרת השם נוכיח. רק תדעו לי מתי הכל מוכן. לא, זאת אומרת הם שם מוכנים. אז אנחנו נתחיל בשם השם, נעשה ונצליח. המדרש בשיר השירים אומר כך: אמר רבי יצחק, לשעבר הייתה התורה כלל, והיו מבקשים לשמוע דבר משנה ותלמוד. עכשיו אין התורה כלל, מבקשים לשמוע דבר מקרא ואגדה. זאת אומרת, כבר בדור האמוראים הייתה חרישות הדורות. במקום לשאול שאלות בהלכה, שואלים שאלות באגדה ופרשנויות. אמר רבי לוי, שעבר הייתה פרוטה מצויה, והיה אדם מתאווה לשמוע משנה, הלכה ותלמוד, ועכשיו אין הפרוטה מצויה, והיותר שהם חולים מן השעבוד, זאת אומרת המצב של הגלות גורם שאנשים אין להם ריכוז ללמוד תורה, אז מה מבקשים? אין מבקשים לשמוע לדברי ברכות ונחמות. תוצאים לדעת ענייני סגולות, ענייני ברכה, תעשה את הדבר הזה, יועיל לך לדבר פלוני. ובגמרא אני אגיד דוגמה אחת במסכת ברכות. אמר רב יהודה, 3 דברים המעריך בהם מעריכים ימיו ושנותיו של אדם: המעריך בתפילתו, והמעריך על שולחנו, והמעריך בבית הכיסא. וסגולה, גם אזהרות רבות ראינו במסכת פסחים, 3 דברים ציווה רבי יוסף ברבי יהודה את רבנו הקדוש: אל תצא יחידי בלילה, אל תעמוד בפני הנר ערום, ואל תיכנס למרחץ חדש, שמא תיפחת עד 12 חודש. יש רבים מהמאמרים האלה הביא רבי אליהו דוידש בספרו ראשית חוכמה, שם יש לו חופת אליהו בפרק ו', וכלל בכל הפרקים, פרק ו' רק הוא מביא דברים שהם שישה, כמו אדם שאכל פת שאכל ממנה עכבר, פת שאכל ממנה חתול, פת שאכל ממנה כלב, אדם שאוכל חלב של טמאה, שותה מים שנשאר מהרחיצה, קמינה שפותח את הברז, ולפני כן רחצו את הידיים ושותה מי ברז, וזה מים שנשארו מן הרחיצה, מים שנשארו מן השתייה. יש בזה גם כמה פירושים, מה פירוש נשאר מן השתייה? יש מי שאומר שהוא רוחץ בהם אחרי מה שהוא שותה, והרוחץ רגליו זו על זו, מעמיד רגל על רגל ושוטף אותם. המזיע מבית המרחץ כשהוא עומד, זה גם מסוכן. וההולך וריח נבלה, מריח ריח של נבלה ולא סותם את החותם שלו. אלה דברים שהם גורמים שישכח את התלמוד, והם גם מזיקים לנפש. אותו דבר ראינו שיש רפואות, טובה טיפת צונן שחרית ורחיצת ידיים ורגליים בחמים ערבית מכל קיבלורים שבעולם, זאת אומרת מכל מיני רפואות. זה גמרא מסכת שבת. מסכת שבת יש הרבה מאמרים שהם בענייני רפואה. עכשיו האמת שהשאלות שנשאלות, יש כאן כמה שאלות הלכתיות מרכזיות שנוגעות להלכה. שאלה הראשונה, האם אני חייב לעשות את כל האזהרות שיש בתלמוד כמו שאר האיסורים, וקיים עליהן חמירה סכנתה מאיסורה? אז לכאורה, האם התלמוד מזהיר אותי על איזה סגולה מסוימת, אני חייב לעשות אותה. אחר כך, דברים שאמרו שלא לעשות משום פני הסכנה, האם בימינו זה שייך או לא שייך? וכן, דברים ששורה עליהם רוח רעה, האם רוח רעה מצויה בזמן הזה או אין מצויה בזמן הזה? יש לנו רפואות שכתובים בתלמוד, האם הם נוהגים בזמננו או לא, או השתנו הטבעים? יש לחשים, סגולות, שחזן כתבו אותם בגמרא, כמו שברירי, ברירי, רירי, ירירי, ככה זה הולך מקצר אותו. מה עם כל אלה? האם זה נוהג בימינו או לא? ועוד, אם יש סגולה שהיא נוגדת את ההלכה, האם מותר לעשות אותה ומתי? חולה שיש בו סכנה, חולה שאין בו סכנה, והאם באיסור דאורייתא או באיסור דרבנן? בקיצור, מה אני עושה עם כל הסגולות שהן עומדות בניגוד להלכה? האם, או לדוגמה, למשל, לחלל שבת על דבר שהוא סגולה, לא דבר שהוא רפואה, על רפואה כן, השאלה מה עם סגולה? אחר כך יש ידוע מאמר בגמרא בפסחים, מנדה כפיד כף דה בעדה, מנדלה כפיד בכף דה בעדה, האם זה שייך גם בדברים האלה? כל אלה שאלות שאנחנו צריכים להבין אותן. וגם לגבי משקים מגולים, ששולחן ערוך אומר שבימינו זה לא נוהג, לגבי השלושה דברים המרכזיים, זה דבר הכי מצוי: ביצה כלופה, שום כלוף ובצל כלוף. כתוב שזה מתחייב בנפשו. אם זה היה כלוף כל הלילה, מה איתו? והכי מצוי גם, אוכל שנמצא תחת המיטה, או ספסל, או שולחן, מה דינו ומתי, ביום, בלילה, כל הלילה, חלק מהלילה. כל הפרטים האלה יש לנו לברר אותם, להתפלל לקדוש ברוך הוא שיזכה אותנו לכבד אל האמת ולברר מה שנוכל לברר הלילה הזה. ואני מראש, לפני שאני מתחיל, אני מבקש בשם כל הקהל ובשם כל המאזינים, אנחנו את השיעור הזה לא מקדישים לא לרפואת ולא לעילוי נשמת, אלא רק לכבוד השכינה הקדושה שהיא בגלות והיא בצער, שמראש השנה, השנה הזאת, עם ישראל כולו בצרה גדולה, ואנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שזכות הלימוד הזה, שהלילה הזה אנחנו לומדים, זכות הצדיק אבי זכרונו לברכה שלכבודו התאספנו כאן הלילה, שהוא היה מליץ יושר ושליח ציבור לכבוד השכינה ולטובת עם ישראל, וגדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם. והגאון רבי נתן שפירא כותב שצדיק ביום פטירתו הוא דורש בשמיים למעלה, והלכה כמותו באותו יום. אז צדיק כזה שהיה מוסר נפשו בשביל עם ישראל, בוודאי שהלילה הזה יש לו שם גילולה גדולה. ולכן אני, כפי שאני קטן, אני בנו שזכיתי קצת לשמשו, אז אני רשאי להיות פה לעם ישראל ולבקש מהקדוש ברוך הוא שיתפללו הוא וכל הצדיקים בגן, ותחת כיסא הכבוד, שהקדוש ברוך הוא יאמר די לצרותינו. בעיקר ובעיקר למצב הרוחני שלנו. הוא בעצמו כתב בספרו שבטי צדיקים שאנחנו מפחדים על עצמנו ועל זרענו, לא מבחינה פיזית אלא מבחינה רוחנית, שלא נתמע בענייני הערב רב, כך הוא כותב שם, ושלא ניכנס ל-50 שערי טומאה. והוא בסוף ימיו אמר, תדעו שכבר נכנסנו ל-50 שערי טומאה. היום אנחנו יכולים להגיד שכבר סיימנו את 50 שערי טומאה. אם מרימים יד נגד שבת ונגד ברית מילה ונגד נישואים כדת וכיאות, נגד הכותל המערבי והר הבית, נגד כל הקדוש לעם ישראל, אז זה סימן שאנחנו כבר על הקו האדום הסופי. ולכן אני פשוט מדבר בנהמת ליבי. הלילה ליל שישי, לילה קדושה. הלילה גם נפטר אחד הסניגורים של ישראל, זה היה המגיד מדובנה, הוא רבי יעקב קרנץ עליו השלום, שאבי היה מעריץ שלו. ואגב אני אגיד לכם דבר מאוד מעניין, אבי עליו השלום בילדותו העתיק בכתב ידו בתור ילד את כל הדרושים של רבי יעקב מדובנה, ראש היה מעריץ שלו. מהשמיים יצא שבאותו לילה שנפטר המגיד מדובנה, גם הוא נפטר באותו לילה. ויש אולי רמז, יעקב, סלמן, זה בערך אותה גימטריה. סלמן, עם הכולל, יוצא גימטריה יעקב. וגם הפרשה, ויחי יעקב, כנראה שיש פה איזה קשר. גם הוא פעם רמז לי משהו בנושא זה. לא כאן המקום להתעכב על זה. אבל כל זה הערכתי כדי לעורר את הזכות שלו בשמיים. שהגיע כבר הזמן, 26 שנים שהוא הסתלק. הגיע הזמן שהם יעשו שם משהו, ומחכים לסיוע שלנו, וכל הסימנים מראים שהכל קרוב. ואנחנו רואים שרוח רעה נחצה, תכף אני אצטט לכם, הם כותבים, כולם כותבים, שבזמננו הרוח רעה לא פועלת כמו שפעלה אז. מצד אחד אנחנו נכנסים ל-50 שערי טומאה, אבל מצד שני הרוח רעה לא יכולה להזיק כמו שהייתה מזיקה אז. אז אם ככה בקלות אפשר כבר לסיים את כל הפרשה הזאת. השם יעזור. הגמרא במסכת יומא בדף עין זין אומרת, מדיחה אישה, מעשה זה משנה, מדיחה אישה ידה אחת במים ונותנת פת לתינוק ואינה חוששת. הגמרא שואלת מה איתה, מה? אמר אביה משום שבטה. מה זה? רש"י אומר, יש רוח רעה ששמה שבטה, שהיא שורה על לחם שנוגעים בו בלי נתינת ידיים. השם, השד הזה, זה שבטה. ואם אתה נוגע באיזה אוכל, לדוגמה תפסו לחם, שזה דבר הכי קדוש, נוגע בזה, אז שורה שם הרוח רעה הזאת. תוספות הביאו שם בשם רבנו תם, שם במסכת יומא עין זין, זה תוספות מפורסם מאוד, שתינוק שבין 4 ו-5 שנים, שהוא בא לאכול את הלחם הזה, לא עלינו, יכול שיתחנוק אותו, אותו רוח רע, אם לא נטל ידה באותה שעה. ממשיכים התוספות וכותבים, וזה מאוד חשוב, מה שהעולם אינם נזהרים עכשיו בזה, אנחנו לא נזהרים, התוספות אומרים, שהילד בגיל 4-5 ייטול ידיים לפני שהוא נוגע בלחם, איך זה שהוא נוגע? לפי שאין אותה רוח רעה שורה באלו המלכויות, כמו שאין נזהרים על הגילוי ועל הזוגות. ואני אוסיף מילה אחת, מה זה באזור מלכויות? תראה, בהמשך נראה, יש דבר מאוד מעניין. התלמוד נכתב בבבל. בהרבה מקומות ראינו שדווקא בבבל הייתה יותר סכנה בשאר המקומות. שם היו מצויים מזיקים, שם היו מצויים שדים. ושם נכתב התלמוד, והתלמוד נכתב כהוראת שעה ליושבי בבל לגבי הנושא הזה, לא חלילה נשאר אותו. ויש הרבה מקומות בתלמוד, אנחנו רואים את זה. גמרא אומרת שעין הרע לבבל נחית, מקום אחר הגמרא אומרת כעס לבבל נחית, מקום אחר הגמרא אומרת שזה שארת שנאה שננערו שם מתי מבול. אז בבל זו ארץ מקוללת, זו ארץ שכבר מזמן המבול, כוחות הרשע, מצאו שם המשכן, ולכן היה צריך להיות שם התלמוד. אז שם רוב עם ישראל היה באותה תקופה, בתקופת התלמוד, הזהירו. אז שם מובנים דברי התוספות גם, שהם אומרים באלה המלכויות, הם לא אומרים בזה הזמן, הם לפתחים כותבים בזה הזמן, אבל הם אומרים באלה המלכויות. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בצרפת, בספרד, באירופה, שם אין את הבעיה שיש בבבל, זה לא אותה ארץ. עכשיו, דומה לזה, התוספות במסכת מועד קטן, שם כתוב על פרה, לפני 3 שנים לא יכולה ללדת. ככה הגמרא במסכת מועד קטן אומרת. מקשים התוספות, מעשים בכל יום שפרה בת 2 יולדת. והגמרא אומרת שפרה לא יולדת, רק בת 3. ומכאן אולי יש תשובה לאפיקורסים שיש בזמננו. מה שאין בכלל לא אפיקורסים, הם טיפשים. הרבה אתה פוגש, הוא אומר, ראיתי בגמרא כך וכך, והנה זה לא כך. נחש יולד 7 שנים, היום נחש יכול ללדת לתוך 1 שנה. ועוד ועוד ועוד. א', זה לא מדובר בנחש הזה, ב', התוספות כבר לפניך ב1,000 שנים, היו לפנינו, תקשו את הקושייה הזאת, וזה במסכת עבודה זרה כך ד', גם במועד קטן י' א', ומתרצים התוספות, זה ודאי, ודאי, אתה השתנה העת מכמו שהיה בדורות הראשונים. זאת אומרת, הסתחר פי דוברי שקר, ואלה המנעיזים על דברי חז"ל. אז היה סוג אחר של אנשים, טבע אחר של בריאות, אז היו תנאים אחרים. היום בימינו זה שונה. אותו דבר התוספות במסכת חולין, דף ממזיים, מביאים אותו דבר בעניין אחר, ועוד כאלה. ידוע, זה שיטת התוספות בהרבה מקומות בתלמוד. עכשיו, יש להם אדם גדול שמסייע לשיטתם, וכמה גדולים שמסייעים לשיטתם. הם לא בודדים בשיטה הזאת. הלחם משנה על הרמב״ם בהלכות שליטת עשור בפרק ג', הוא כותב שגם הרמב״ם סובר שאין רוח העם מצויה בזמננו, והראיה שהרמב״ם השמיט דין נטילת ידיים שחרית 3 פעמים לסירוגין. תראו, ולמה? הטור כתב שצריך לעשות 3 פעמים לסירוגין משום רוח רע, והרמב״ם לא כתב את זה בהלכות תפילה. כתב איתו לידיים סתם, לא כתב 3 פעמים. למה? הוא אומר שזה משום שהרמב״ם סובר שאין רוח רעה מצויה בימינו. לא שאנחנו נבוא ונעשה מעשה עכשיו כדי שנה נטילת ידיים, תכף נראה, זה שנוי במחלוקת האמת. אבל הבאתי פשוט, אני רוצה להביא ראיה לשיטה שטוענת שרוח רעה בימינו היא לא אותו רוח רעה שהייתה בזמן הגמרא. הרי בגמרא אפילו היו רואים אותם, את השדים, היו רואים את המזיקים, היו מזיקים. היום אין את הדבר הזה. יש רבנו שלמה לוריה, הוא נקרא גדול האחרונים, למעשה הוא היה דור לפני מרן, בספרו ים של שלמה במסכת חולין, זה מאמר שם המפורסם, הוא אומר, כל מה שהזהירו אותנו חז"ל משום רוח רעה לא מצוי בימינו. הוא פוסק חייך, זה הכוח, תדעו, הכוח של הרשל היה שכשהוא פוסק הלכה הוא לא משאיר אותך בספקות, הוא משאיר איזה זנבות או איזה חורים לא סתומים, חותך. הוא אומר נקודה, אין רוח רעה בזמננו. יותר מזה, הוא אומר כל הרפואות שכתובות בחז"ל לא שייכות בימינו. תבדוק ותראה שזה לא מתאים, הטבע השתנה. כל הסגולות שיש בש"ס הם לא שייכים בימינו. והוא כותב יותר, ודע שיש חרם הקדמונים, שימו לב, חרם הקדמונים, שלא לעשות שום רפואה שכתובה בתלמוד, ולא לסמוך על שום דבר שכתוב בתלמוד, שלא להוציא לעז על החכמים הקדמונים, שאדם ינסה את אותה רפואה ויגיד, זה לא מועיל, אז חלילה וחס לא ידעו מה שכתבו, כמו שיש לנו רשעים היום שמציעים לעז, ולא ידע שיש שינוי במקומות, זאת אומרת, אנחנו באזור אחר. ומכל שכן בזמננו שהדורות פוחקים והולכים, ושימו לב את לשונו, ואם ראשונים כענקים, אנחנו כיתושים. זה רשאי. זה כוח של פוסק. הוא קורא לעצמו יתוש. אז מה אנחנו? גם לא רגל של יתוש. אז תארו לכם. באמת, שתדעו, אל תתמהו מהחריכות הזאת, דווקא מינה שיש הרבה אחרונים שמחמירים מאוד בענייני הסגולות שכתובים בחז"ל, ועשו מזה תורה מסיני. אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אבל הנה אנחנו רואים שבעלי התוספות הם היו עמודי העולם בהוראה. ואיתם בא הרב הלחם משנה, שגם עמוד גדול, רבנו ארי כותב עליו נוראות. ואיתם בא גם הרש"ל, ועכשיו מצאנו גם את המהר"ל, מגדולי רבני אשכנז, המהר"ל, רבו של התשבץ. הוא אומר, אין להשתמש ברפואות שכתובות בש"ס, כי ישתנו הצבעים, ויבואו חס ושלום ללגלג. הנה גם המהר"ל, מגדולי רבני אשכנז. אחר כך יש גם הגאות המורדכי, במסכת שבת, אותו דבר. הוא מדבר על ביצה כלופה. ידוע, זה חמור, אסור להשאיר ביצה כלופה כל הלילה. הוא כותב, מה הדין אם ישאירו ביצה כלופה? ואגב, נסביר גם את דבריו מראש. היו נוהגים לילד, כדי שיהיה חכם, לוקחים ביצה וכותבים עליה פסוק, או כותבים על זה איזה שמות. מקלפים אותה ביצה קשה, אחר כך נותנים לו לאכול. לפעמים יוצא שבת, או חג השבועות היה מצוי, יום שבועות מסוגל לזה. אז הוא שואל, הגאות מורדכי, איך משאירים ביצה מקולפת? התמרה אומרת במסכת נידה, דף י"ז, רבי שמעון בר יוחאי אומר, שלושה דברים העושה אותם, מתחייב בנפשו ודמו בראשו. וזה לשון. האוכל שום כלוף, ביצה כלופה ובצל כלוף שעבר עליהם הלילה. השואל מורדכי, איך אנחנו עושים? אנחנו עושים את זה. מקלפים ביצה. ונותנים אותה לילד לאכול למחרת, אז תשמעו מה הלשון שלו, אני בכוונה קורא את הלשון, כי אני מפחד לפעמים שלא אוסיף או אוריד מילה. יפה כתבתם, דדילמה לשכיח בינינו, זאת אומרת, אין רוח רעה בזמננו, זה אחד. שתיים, אינמה, כתבי הקודש שעליהם מצילים, ושלום, העני מאיר, תזה ענבה, כתב העני מאיר. זאת אומרת, כתבי הקודש, עליו כתב פסוק, אז זה יגן. שאין פסוק, יש חשש. עכשיו, יש רבנו משה בן חביב, הביא אותו מרן הגאון רבנו עובדיה יוסף, שיהיה לאורך ימים. בספר תוספת יום הכיפורים. עכשיו במסכת יומה, באותה סוגיה, בדף עין זין, מסכת יומה, הוא אומר, קושיה עצומה. הגמרא אומרת שם, שאסור בבוקר שאתה קם, לגוע בעין בלי נטילת ידיים. יד לעין תסנה, יד לאוזן תחרש, וכן על זה הדרך. יד לגיגית, אז גיגית של שחר היא תהיה חומץ וכו'. מקשה, לא ראינו ולא שמענו מהעולם שמי שנגע בעיניו הסתמה בעיניו, ומי שנגע באוזניו נתחרשו אוזניו. תראו איזה תורה מתוקה יש לנו, מותר לשאול הכל. עכשיו אדם קורא את זה והוא אומר, רגע, אומרים עין, עין תהיה איזה סומה, ישאל, יגידו לו כופר. לא, לא מה כופר, הנה הרב משה בן חביב, שהוא היה רבה של ירושלים לפני 400 שנה, הוא הסבא של רבי יעקב בן חביב, בעל עין יעקב, והסבא של הסבא של נעם מועז, רבי יעקב קודי, זה שלשלת של גדולי העולם. הוא והוא מקשה את הקושייה הזאת, הוא מתרץ, אין הרוח רעה הזאת מצויה בזמן הזה. בזמן התלמוד, אדם שהיה קם בבוקר ולא נוטל ידיים, נוגע בעיניים, היה נהיה עיוור. אבל בימינו אין רוח רעה מצויה בזמן הזה. עכשיו, אמנם ראיתי בסולת בלולה, הוא אמר שגם אם לא מסתמא באופן פיזי, מסתמא באופן רוחני. והכוונה, אדם אשר כזה, הוא נגע בעיניים שלו, והוא, טוב, מבקשים פה לבקש על איזה אישה בחדר לידה, היא וכל אלה שנמצאות בחדר לידה, שילדו בשלום. אז אני חוזר, הרב סולת בלולה אומר שאפילו שלא היה מסתמא באופן פיזי, הוא לא יבין תורה. הוא אומר, עיניו יסתמאו בתורה, אוזניו יתחשו בתורה, כי לא יבין מה שיראה ולא יבין מה שישמע בתורה. עכשיו הקיצור השלה הביא בשמו. האמת שרבי יעקב פרדו, שוב כאן רואים, ותדעו, יש כאן שתי אסכולות. יש החכמי המזרח, היה להם משהו אחר, זה נחת רוח אחרת, ורבני אשכנז הלכו בצורה אחרת, בכלל בעניין שמירת נפש. רבני אשכנז לקחו את הדברים כהווייתם, כך כתוב, כך אני צריך לעשות, לא מעניין אותי, אני לא מתחכם פה. חכמי ספרד השתמשו יותר עם הסברה והשכל בעניין הזה. יש ספר מנחת אהרון שהוא מפורסם, הגאון רבנו יוסף חיים ובן איש חי לא זז ממנו, כל גדולי האחרונים לא זזים ממנו, זה בנו של רבי דוד פרדו שהיה רב בירושלים, רבי יעקב פרדו. הוא כותב, מה הסולת בלולה אומר לי שזה חרש בעיניים, באוזדיים ולימוד תורה? הוא אומר, פשט הדברים זה גשמיות, אבל הוא אומר, מי שיאמין שהדברים יהיו כך, ישים ביטחונו בזה שלא יהיה לו שום נזק אחר אלא לתורה, שבו ביום יסתמו ממנו מעיינות החוכמה. הוא אומר, אז אם ככה, רק תלמיד חכם יש לו בעיה. מי שלא תלמיד חכם, תיטול ידיים, תגיד לו תיגע, אין דבר בן כה, הוא לא יודע, לא יהיה לעם הארץ, לא יהיה לו שום נזק. הוא אומר, קשה לי להאמין בדבר הזה, אחרי שאני מבקש מחילה מהרב סולת בלולה שיסביר את זה הכל רוחני ולא פיזי. אז הוא אומר, אני טוען שהדברים כפשטם. יכול להיות שרוח רעה בזמן הזה היא לא קיימת או שנחלשה, אבל אין הכוונה שיהיה עיוור באותו יום, ייקח זמן, או אם הוא באופן ממושך לא נזהר בזה, לא נזהר בנטילת ידיים ונוגע בעיניים באופן קבוע, במשך הזמן חס ושלום יכול לאבד את מאור עיניו. זה לא קורה מהיום להיום. אומר קודשה בריך הוא מעריך רוחה וגבי דילה, אלא הכוונה יבוא לידי קהיית עיניים, חולשת ראייה או חולשת שמיעה, ואם זה לא יהיה בבחרותו זה יהיה בזקנותו. זאת אומרת, הדברים הוא הסביר אותם יותר פשט אבל לא מיידי. קיצור, אנחנו רואים כאן כמה וכמה. עכשיו יש בשאלות ותשובות חוות יאיר, שהיה מגדולי הפוסקים, סימן ראש למד דלת, הוא הביא לגבי הרפואות, שיש בתלמוד כל מיני רפואות, כמו שתכף נציין כמה דוגמאות כאלה. אז הוא אומר שידוע שרוח רעה נחלשה בזמננו, וגם הרפואות של ימינו הם לא כמו הרפואות של פעם. למה? הוא אומר כמה סיבות. אחד, אנחנו לא יודעים לזהות בבירור את אותם עשבים שחכמים ידעו. הרי אפילו בזמן התלמוד, מסרת יומה, הגמרא אומרת, רבי עקיבא עצמו מספר, וגם רבי ישמעאל בן אלישע, שהיה אחד בית אפטינס שהם היו בקיאים בכתובת, ובית גרמו, ופעם אחת היה הולך איתו בשדה, ראה איזה עשב, בכה וצחק. שאלתי אותו מה ראית? אמר, מעלה עשן ראיתי. יש עשב ששמו מעלה עשן, שהעשב הזה כששמים אותו בכתורת, הכתורת עולה ומתאמרת כמו מקל ישר, היא לא פונה לצדדים, לא ימינה ולא שמאלה. וזה שאנחנו אומרים בפתאום הקטורת, מענה השם, כל שבוע. ויש אומרים, כל שבוע רבי, מכאן להשנים סיגריות, וזה אסור. אז הוא אומר, מענה השם. אמר לו, תראה לי אותה. אמר, למה בכית? אומר, שראיתי את זה, ואנחנו לא זוכים. ולמה צחקת? אמר, אסור לי לגלות. ואני שמחתי שעתיד הקדוש ברוך הוא להחזירה לנו. אמר לו, טוב, תראה לי את זה. אמר לו, השביעו אותנו לא לספר שהגויים לא ישתמשו בזה בכנסיות שלהם. אז כאן אנחנו רואים שוב, שהנה, עשב שהיה ידוע בזמן הבית, בית שני, וזה דור אחד אחרי בית שני, כבר נשתכח וידוע מה זה מעלה השם. אז כנת לגבי כל יתר העשבים שאנחנו לא יודעים אותם. הוא אומר, גם לא רק אתה לא יודע מה הם, אלא כמה כמות להשתמש ואיך משתמשים בזה. לכן אל תשתמש ברפואות שיש בתלמוד, זה אומר החבות יאיר. וגם נוסף לזה הוא אומר, התוספות כתבו, הטבע השתנה, אז מה אתה משתמש ברפואות כאלה? עכשיו יש בליקוטי מעריל, אני אקרא לכם את לשונו, כותב התשבט, אמר לנו המעריל, כל הרפואות והלחשים שבכל התלמוד אסור לנסות אותם, משום דיין אדם יודע יכול לעמוד על עיקרם, וכאשר לא יעלו בידו ילעג וילגלג על דברי חכמים. מלבד הדעיתה, חוץ מדבר אחד, יש גמרא מסרת שבת, שלא עלינו אדם שנתקע לו עצם בגרון, וכך עצם מאותו דג, מאותו מין, ישים על ראשו ויאמר את אותו לחש. הוא אומר, רק את זה מותר לעשות, כי זה מועיל גם עכשיו. שאר הרפואות שמוזכרות בתלמוד, שאר הלחשים והסגולות, אל תעשו. הוא אומר, וכן אותו לבד מותר ולא שום אחד יותר. יוצא שגם המהריל סובר כשיטת התוספות, שעכשיו נשתנו הזמנים והעיתים. אותו דבר הפלא הגדול, הגאון החתם סופר, שהוא אפשר לומר חסיד גדול של השיטה, והוא עצמו בשאלות תשובות בחלק יורה דעה בסימן קוף א', הביא פרשנות לדברי הרמב״ם. הרמב״ם בכלל לא הזכיר את כל הדברים האלה, בצקלופה, תכף נראה באוכל תחת המיטה מה כותב הרמב״ם. אבל בכל הדברים האלה, למשל דגים ובשר, הרמב״ם לא כותב על זה. למה? אומר החתם סופר, שימו לב איך הוא מתייחס לרמב״ם. עליו השלום, מורבי היה אומר, גדלות של פוסק, אתה יכול לדעת איך הוא מתייחס לגדול שהיה לפניו. מזה תדע את הערך שלו עצמו. חתם סופר, תראו איך כותב על הרמב״ם. לפי שידע לעוצם חוכמתו שהשתנה הטבע בעניין הזה בזמננו. לכן כתב הרמב״ם, הרמב״ם היה חוכמה עצומה. אנחנו לא יכולים להגיע להישג הידיעתי והעמוק שהרמב״ם הגיע אליו, הוא ידע מעוצם חוכמתו שזהו. אותו דבר מרן בכסף משנה שאל, יש בתלמוד זמנים שמקיזים דם, זמנים שלא מקיזים דם, שזה סכנה. הוא אומר, ואין מדברים אלו קושיה על דברי רבנו שרפואת והנהגת מלכות בבל. שימו לב, מרן הכסף משנה אמר את מה שאמרתי מקודם, שבבל יש לה בעיה.
אין רפואת והנהגת מלכות בבל שבה נעשו חכמי הגמרא. שאין הנהגת Thank you. שאין הנהגה שאין הנהגת מלכות בבל שבה היו חכמי הגמרא כי היא משונה משאר ארצות. כך אומר מרן הבית יוסף, כדאש כחד במסרת מועד קטן, שרפואת הדת לשתות עליו מים, ובשאר הארצות דרך הרפואה שלא לשתות מים. אז הנה גם הוא אומר את אותם דברים. אותו דבר המלבין בספרו ארצות
החיים, הוא מבאר את דברי הרמב״ם, הוא מביא בשם הבית יוסף ובשם הרשב"ץ שהגמרא אומרת שיולדת לתשעה, לדוגמה, הגמרא אומרת יולדת לתשעה, אז היא יולדת מלא. יולדת לשבעה, יולדת למקוטעים. זאת אומרת, לשבעה, יום אחד בשביעי היא תלד. אבל בחודש תשיעי אין דבר כזה ללדת בתחילת התשיעי, אלא עד שהיא תסיים את התשיעי. והנה כולם שואלים, גמרא אומרת כך, אנחנו רואים שזה לא כך. הוא אומר, הנה, זה בשולחן ערוך אבן העזר, בסימן קוף נון וב, כותב הרמ"א, שאפילו נכנסה רק יום אחד בחודש התשיעי, היא כבר יולדת, והילד ולד של קיימא. נפקא מינה שאפשר לעשות לו פדיון, ולכל העניינים, הוא חי גמור. אין בו שום דבר. הוא אומר, והחוש מכחיש את זה, אנחנו צריכים לומר שהשתנה העניין. זה דברי הרמה. יוצא, דברי הרמה האלה נביא גם ליתר הדברים. ומכאן, שוב אני חוזר, יסחר פי דוברי שקר, לכל אלה שמרעיזים על דברי התלמוד. דברי התלמוד נאמרו לזמנם הם, ונאמרו גם לבבל, שהיא הייתה משונה משאר ארצות, כמו שכותב בפירוש מרן הכסף משנה. אז כך שלא תתמע ותאמר, איפה החוכמה חס ושלום, איפה החוכמה של התנאים והאמוראים, חלילה וחס. עכשיו גם הגאון והרב חידה, בספרו ברית עולם, יש לו פירוש על ספר חסידים, השתמשתי בו הרבה להכנת החומר בנושא הזה, והיה לנו לעזר רב, הגאון הרב חידה. הוא כותב ששינוי המקומות והזמנים גורם לכמה דברים כמו הרפואות שבש"ס, שאנחנו רואים היום שהם לא מועילים. אותו דבר לגבי זוגות, בזמן התלמוד מי שהיה משתמש בזוגות, מה זה זוגות? היה שותה שתי כוסות, או אוכל שני תפוחים, או שני שקדים, זוגי, או ארבע, או שש, מיד היה ניזוק. מיד, היו שדים, היו מזיקים להם, והיום זה לא מזיק. הוא אומר, שוב לקפדה כלל, ולא רק בזוגות, כל יתר הדברים שהזהירו בתלמוד, היום בימינו, הם לא מצויים, ולא צריך לחשוש להם. אותו דבר המגן אברהם בשולחן ערוך אור החיים בסימן קוף עין ג', שמה הוא מדבר בהלכות סעודה. אז הרי ידוע שאנחנו נזהרים ליטול ידיים מים אמצעיים אחרי שאוכלים דג ורוצים לאכול בשר, אז הוא אומר, ואפשר ובזמן הזה אין סכנה כל כך. זאת אומרת, יכול להיות שיש סכנה, אבל לא כמו בזמן התלמוד. שהוא אומר שהרי כמה דברים שיש בהם רוח רעה שראינו בזמננו זה לא מזיק, גם הוא כותב השתנו התוואים וגם טבע הארצות. עכשיו נחזור לחוות יאיר. חוות יאיר יש לו ספר נוסף, ספר מקור חיים. באותו ספר הוא שואל, מה שלא נזהרים בנטילת ידיים שחרית, גם מה שלא נזוקים מהרוחות, הוא אומר, שימו לב איזה דבר, בגלל שהסתלקה הנבואה ברוח הקודש. וכאן נסביר. יש בזוהר הקדוש, מצאתי לזה מקור, הכוחות של הקדושה, ולהבדיל הסתרה אחרה, הם כוחות שקולים. כשהקדוש ברוך הוא ברא כוח לקדושה, לפי העוצמה של הכוח של הקדושה, ברא כוח כנגדו, לא עלינו לסתרה אחרה. כך אנחנו רואים את זה אצל האדם, יש לו יצר טוב ויצר רע. הגמרא אומרת, כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. הכוונה, אתה עלית במדרגה, גם היצר הרע שלך בהתאם. חליל האדם במדרגה נמוכה, היצר הרע שלו גם ביתר. כוח התומעה תמיד הוא בדיוק, זה חוק כלים שלובים בקיצור. לאיזה גובה שמגיע הקדושה, לאותו גובה מגיע הספרה החלה. הגובה של הקדושה הולך ויורד, הדורות הולכים ומתמעטים. להבדיל, הסתרה אחרה הולכת ויורדת. אנחנו רואים, אומר, אני אחזור לדברי המקור חיים, זה בעל השוט חבות יאיר, הוא אומר, אנחנו רואים בימינו שאין נבואה ואין רוח הקודש, תדע שכנל גם כוח התומעה בכוח הסתרה אחרה, הוא ירד, כמו שאמרו, החפץ חיים עוד בזמנו אמר, שברגע שאלו אותו למה אין דיבוקים היום ולא רואים שנכנסים רוחות, הוא אמר בגלל שאין מי שיודע להוציא אז אין גם דיבוקים, אין כשפים היום כי אין מי שיודע לבטל כשפים. אותו דבר בכל הדברים, שככה זה עובד הדדי. אותו דבר כותב הגאון רבני יוסף חיים, מצאתי ראיה מדבריו בשאלות ותשובות רב פעלים בחלק ב' בסוד ישרים סימן ת', ואני אצטט מלשונו. שם שאלו אותו שאלה מאוד מעניינת, רבנו הארי מזהיר שאסור לישון ביום, כי אם אדם יישן ביום הוא יפסיד את הנשמה והיא תברח לו, ולפעמים חס ושלום אם הוא יישן ביום יסתלק ממנו הנשמה ובמקומה יבוא נשמה של רשע והוא יהיה כופר. שאלו את רבנו יוסף חיים לפני 120-150 שנה, איך אנחנו ישנים היום ביום? בזמננו אנחנו ישנים לפעמים ביום ולא מפחדים ולא רואים שהוא נהיה כופר, זו אותה שאלה. אז הוא כתב, בדורות אלו אין אנחנו מחזיקים עצמנו לצדיקים גדולים שזוכים שיבואו לנו נשמות בסוד העיבור. וכמו שראינו שבזמן השולחן ערוך, בזמן הגמרא, היו כשהם נכנסים בשירותים, היה אומר, התכבדו מכובדים, שימרוני, עזרוני, למי הוא אומר? למלאכים שמלווים אותו. אז כשהוא נכנס לשירותים, הוא היה אומר להם, תחכו לי, המתינו לי עד שאצא. וכותב מרן הבית יוסף שבימינו לא אומרים את זה, כי אנחנו לא מחזיקים את עצמנו לצדיקים גדולים, שיש לנו שני מלאכים שמלווים אותנו, כנ"ל גם לגבי העניין הזה. אומר רבנו יוסף חיים, אנחנו יכולים לישון ביום, ועד רבה, אדם שאומר, אני לא ישן ביום, בגלל שלא תסתלק ממני הנשמה, מי זה כיוהרה? הוא גאס הרוח. שימו לב, אסור להחמיר, כשאומרים לך שזה לא המדרגה שלך, ואתה אומר זה כן המדרגה שלי, זה מיך זה כיורה. כך הוא הביא את השולחן ערוך אור החיים, סימן ג' סעיף א', לגבי התכבדו מכובדים, וגם הוא אומר, אנחנו לא חוששים פן באמצע השינה ביום החול, יתלווה עם הנשמה, איזה נשמה של רשע שמסתובבת באוויר, שימו לב, אני מציין את הלשון, זה מאוד חשוב לשים לב. ים כי בזמן הזה נחלש כוח הסתרה אחרה, וגם דבר זה נחלש ואין ממנו חשש. וכאשר תראה שבזמן הזה התמעט מהלך הרוחים והשדים, הנה לשונו בפירוש, המשוטטים בעולם, ולא נשאר בדבר זה מה שהיה בזמן הראשונים, אפילו אחד מאלף. ושימו לב מי אומר את זה, רבנו יוסף חיים אומר את זה, ואיפה הוא היה? הוא היה בבבל, שהוא בעצמו כותב שאנשי בבל צריכים להיזהר יותר מהכעס, לכן הם יותר עצבנים. הוא אומר לכן צריכים להיזהר יותר מעין הרע, כי בעין הרע יש דווקא בבבל. בכל זאת הוא בעצמו כותב שבימינו אין את החשש של שדים ורוחות כמו שהיה, ואפילו לא אחד מאלף. וכל זה מחמת חולשת הסתרה אחריו ומיעוט הקליפות, כי בהתליה כידוע. אני, לפני שנסיים את הפרק הזה ונעשה הפסקה קצרה, אולי גם בתחנות הרדיו ירצו לצאת לאיזה הפסקה בעוד דקות אחדות, אז אני אוסיף עוד פרט אחד שהבאתי ראיה מעוד מקום שזיכן לי השם ומצאנו בדברי הגאון מבינה. הגאון מבינה ידוע בזמנו, לפני 250 שנה, היה גר צדק, שהגר צדק הזה היה הגרף פוטוצקי. הוא היה פולני, אציל פולני, במשפחה של אצילים. שהגר הזה, הגר הזה, הוא התגייר, אחרי מעשה שהיה הוא והחבר שלו, ואחרי זמן רב אביו מת ואמו נשארה אלמנה בודדה ערירית וגלמודה, גילתה אותו, לצערנו זה היה כתוצאה מהלשנה בבית הכנסת. תראו כמה זה חמור, שנאת חינם. בבית הכנסת הוא העיר בילד אחד שהתנהג לא יפה, ובאמצע התפילה קפץ שם על הספסל והילד התחצף לו, וכנראה הוא החטיף לו איזה מכה קטנה. בא אבא ברוב חוצפתו, אמר לו, גוי תמה, קיבל אותו, הרף אותו, מי אתה ומה אתה שאתה נוגע בילד שלי? הלכו הדברים והתגלגלו והגיעו לשלטונות, והשלטונות חיפשו והכריזו פרס עצום, כי אביו השאיר אחוזות אדירות, שני שליש מהאדמות של פולניה היו שלו. זה היה משהו איום ונורא. ואז הייתה מזה דרמה אדירה, תפסו אותו ושמו אותו בבית הסוהר, והביאו את האימא שלו מפולניה לרוסיה, ושוב העבירו אותו אחר כך לפולניה חזרה, הסגירו אותו לפולניה, והתחננה אליו האימא שלו שיחזור לדת הנוצרית, היא תעשיר אותו עושרה ותיתן לו את כל כספה וכל חייה, והתחננה. הוא אמר לה, אני לא מוכן. היה שמו אברהם בן אברהם, גר צדק אמיתי. וזה היה משהו איום ונורא, והיה מזה קידוש השם בכל העולם, אשרה ואשרה חלקו, הוא זכה לקדש שם שמיים. זה מעשה נורא ארוך מאוד, בהזדמנות צריך באמת לתאר את זה. ושם, באותו מעשה, היו בהתייעצות גם עם הגאון מבינה. והיה סכנה שחלילה כל היהודים גם כן יסחפו ויענישו את היהודים בעבור זה. אבל הגאון מבינה אמר שאנחנו לא נתערב, נשאיר את זה אליו. והוא לא הסכים, ולא הסכים, ולא הסכים. והביאו אותו למוקד, ואמרו לו, אנחנו שורפים אותך, אמר, תשרפו אותי, על קידוש השם. היה שם, לפני שהוא הלך למוקד, הוא ביקש להיפגש עם הגאון מבינה. והוא אמר לגאון מבינה מילה אחת, אני יודע שזה יהיה כואב ברגע האחד, אבל אני יודע מה מצפה לי אחרי זה. איזה גן עדן ואיזה שכר. כדאי לסבול בעולם הזה בשביל לחיות בעולם הבא. וככה הם עשו, העלו אותו על המוקד ושרפו אותו חי. וציווה הגאון מבינה שיקברו אותו ליד קבר אברהם בן אברהם גר צדק, ועד היום הוא קבור לידו. יש לנו מעשה נורא, באותו לילה היה רוח שערה ומתו כמה עשרות אלפים מהפולנים, והגאון אמר שזה עונש של זה. מה אמר הגאון אחרי זה? אמר, תדעו שאחרי שאותם הגויים ממה שמם העלו על המוקד את הגר צדק אברהם בן אברהם ושרפו אותו, נחלש מאוד מאוד כוח הסתרה אחרה. אז תארו לכם מה זה יוצא, כל שכן היום אחרי ששואה של 6 מיליון, ואחרי כל ההרוגים, ואחרי כל הטבח שעושים בעם ישראל, אז מה נשאר כבר מכוח הסתרה אחרה? היה מורדי עליו השלום היה אומר שכל האסונות האלה שקרו בכל הדורות האלה, בוודאי שיש בזה חלישות כוח של הסתרה האחרונה. הגאון חידה היה יליד ירושלים, הוא היה צריך לנדוד בנחר ונפטר שם בליבורנו באיטליה. אותו הדבר רבנו אליהו מני שבא לירושלים, הוא חלה, לא יכל לשבת פה, סתרה האחרונה נלחמה בו והלך התיישב בחברון. היה לפניהם כל אותו דור דעה, הגאון רבי חיים דלרוזה עליו השלום, בעל התורת חכם, היה עמי מרות, לא היה לו לחם לאכול. התגלו לפני איזה 80 שנה או 100 שנה נגרות שהוא כתב לידידו ואהובו רבי שלמה מולכו בעל השמנים, שהוא כותב לו, תושב איתנו, כותב לו שם שישלח לו שעון, והוא כותב לו שאין לו לחם בשביל הילדים, וכמה סבלו מסורים קשים מועים, ובכל זאת החזיקו מעמד. היה קשה מאוד לחיות פה. הסתרה האחרונה הייתה נלחמת נגד כל מי שקדוש. גם רבי יהודה שטייה, רבו המובהק של מור רבי עליו השלום, 3 פעמים עלה לארץ וחזר. פעם הראשונה עלה בשנת תפרס המחווה וחלה, חזר וחזרה, ואמר שהסיטרה האחרה נלחמה בו, והוא נכנס לסכנה. פעם שנייה לשנת תרפד, תרפש, בגימל, בדלת, הוא ברח לרמת יצחק, עוד לא הייתה רמת גן, הייתה רמת יצחק. פעם שלישית הוא עלה יחד עם מורבי בשנת תרפש צדי דלת. לפני 66 שנים בדיוק. ואז אמר הפעם, מעל ארבעה לא אשירנו. זה הפעם אני אשב פה וחי פה עוד איזה שש שנים עד שהלך לבית עולמו. אז, סליחה, לא שש, שמונה שנים. וכך, כך זה אצל הצדיקים. למה? אז היה קשה מאוד להתיישב בארץ ישראל. היום הרבה יותר קל, כי הסיטרה האחרה נחדשה. פשוט נחדשה. זה רואים. כך רואים שרבנו הארי עליו השלום, וזה אני רוצה לעשות לפני ההפסקה, רבנו הארי עליו השלום כותב על הפסוק, ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים. הלא היום דנים גם על הר הזיתים. אמנם אהוד ויתר על הר הזיתים. על הר הבית רק הוא נשאר לדון. אבל הוא לא יודע מה שיש בהר הזיתים. מה ועמדו רגליו על הר הזיתים? שימו לב מה עשות שם. אומר הזוהר הקדוש, להיינו קדמתו רגלים ברגלים תצפה לרגלי דמלכה משיחה. כאשר יגיע רגל ליד רגל. איזה רגל ליד רגל? על איזה רגליים מדבר? אומר הארי בספר עץ חיים שער מבית, כותב בשמו רבי חיים ויטל, שימו לב, הוא אומר שאותם כלים שנשברו לפני שקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא שיבר כלים בכוונה שיהיה לנו עבודה לתקן. מהשבירה הזאת נעשו הקליפות, ואת הקליפות הוא העמיד בדוגמת אדם עם ראש, כך הוא אומר פירוש, ראש גוף ברגליים, והוא נקרא אדם דבליעל. ועל ידי עסק התורה והמצוות שעושים ישראל, אני קורא לכם את לשונו של רבנו הארי, שימו לב, זה לא איזה תיאוריה, ועל ידי עסק התורה, זאת אומרת ללמוד תורה בהבנה, עסק, לא שלוש פעמים תהילים, אלף פרקי זה, אני יודע מה, עסק התורה והמצוות שעושים ישראל בכל הדורות, מוציאים מאדם בבליעל ניצוצות הקדושה שבלע, ומחזירים אותם אל הקדושה בסוד חיל בלע ויקיענו. ודבר זה הולך ונברר מאדם הראשון עד שיבוא משיח צדקנו. וכאשר יגיע אל הרגליים, יקרא בירורי הרגליים, זה עקבתה דמשיחה. ולזה כיוון רבי שמעון, קדמתו רגלין ברגלין, שישאר הרגליים, ובסיומו תבוא הגאולה. הוא אומר שבזמננו, בשאר הגלגולים כתב בפירוש, בזמננו הגיע לרגליים. מורבי היה אומר, בזמננו הגיע לציפורניים של הרגליים. עכשיו מה נשאר? כלום. יש רבי עובדיה עדי על השלום בספרו יסקיל עבדי, הביא שקרוב בזמן הגאולה, כך כתב הרב חידה, שהסתרה האחרה, זה מה שאנחנו רואים בשנה האחרונה, רואים הסתרה האחרה רואה שקלטה אליה הרעה, תעשה כל אשר לאל ידע להילחם בקדושה, כל אשר לאל ידע, בסוד תמות נפשי אין פלישתים, אך לא יעלה בידה, כי כבר הותש כוחה מכוח המעשים הטובים שעשו ישראל בכל הדורות ולקחו את נסותי הקדושה מתוכה, ולא נשאר בה עוד חיות. וכך כתב גם בעץ חיים בהרבה מקומות, אני לא אלאה אתכם, גם במבוא שערים ובשאר הפסוקים, נשתנו הצבעים שפתחנו בו בדברי התוספות, הרמב"ן וכל יתר הרש"ל וכל יתר הפוסקים. האמת שיש חולקים על זה, יש אומרים שלא השתנו הצבעים בימינו. הראשון שכותב על זה זה הרשב"א, הרשב"א רבנו שלמה בן אדרת, תלמידו של הרמב"ן, בסימן צד יחד יש גמרא, טרפה לא חיה יותר מ-12 חודש. כותב שיש מי שרוצה להקל שעברו עליה 12 חודש. לפעמים אנחנו רואים שיש טרפה, לידינו זה קורה וזה מצוי, שעובר עליה 12 חודש והיא חיה, אז האם נכשיר אותה? זאת אומרת, עכשיו הלכנו פה רחוק מדי. אני יכול לתרץ, זאת אומרת, הרשב"א יסכים שנשתנו הזמנים בסדר, שאתה יכול לתרץ למה אנחנו רואים שהיא עדיין חיה. אבל לא על סמך זה לבוא ולומר עכשיו שאני אתיר טרפה, בגלל שסתם טרפה לא חיה 12 חודש, וזו אני רואה שהיא כן חיה, אני אתיר אותה. אז הוא כותב מאוד חריף. כותב שאין לנו להוציא לעז על מה שיעידו חז"ל, ושזה רעיון רוח בדברי הוויה. ואין, ומאין אתה יודע ששעתה זו שמשכחת, או שמתעית, או שמתחלף לך זמן בזמן, או שמתחלפה בהמה זו באחרת, שאפשר להעיד שתהה בהמה זו בין עיניך כל 12 חודש. ואם יתחזק בטעותו ויאמר לו, כי אהבתי דברים זרים ואחריהם אלך, נאמר לו וכו' וכו', יבטל המעיד ואלף כיוצא בזה, ואל תתבטל נקודה אחת ממה שהסכימו בו חכמי ישראל הקדושים והתיאורים, הנביאים ובני נביאים ודברים שנאמרו למשה מסיני. טוב, כבר אמרתי שמדברי התשובה הללו, זה לא שנאמר שהרשב"א סובר בפירוש שבזמן הזה לא השתנו הצבעים, אלא שכוונתו אל תשנה הלכות כתוצאה מזה. זהו, אין בידינו לעשות שינויים בהלכה כתוצאה מזה. אז דרך האמת, יש לו אריכות גדולה גם בנושא הזה, ים, הוא כתב בזה ים ארוך, האמת שלא הצלחתי במסגרת הזמן המצומצם שעמד לפשוטי לעבור על כל דברי הסדהנת. יש לו בכללים, מערכת כללים, גם בתת, טרפה, גם בלמד, בדיני לולה ואתרוג. גם שם העריך מאוד מאוד בעניינים אלה, של רוח רע ודברים שמצויים בימינו וכל הדברים. הוא גם כן העתיק את כל תשובת הרשב"א הזאת, כך תרומת הדשן, בסימן רש עין א', אומר, אי אפשר לסמוך על החקירה שלך נגד סברת התלמוד. זה ידוע גם, אגב, זה מחלוקת שהייתה גם בדור שלנו עד לפני השנים אחדות. ובדל החיים מרן הגאון רבן עובדיה יוסף, ביביע עומר, בחלק זין, הוא הביא מה שכתב עליו השלום הגאון רבי בן ציון אבא שאול. רבי בן ציון היה חקרן גדול, ידוע. כשהיינו עוד בישיבה, היינו אומרים שיש בו ניצוץ מרבי שמעון בן חלפתא. תלמוד אומר שרבי שמעון בן חלפתא היה מגדולי התנאים, חקרן בדברים. כך היה לך בן ציון, מי שהכיר אותו טוב בישיבת תורת יוסף יודע שהוא היה בזה. הרבה פעמים היית מוצא אותו עולה למרפסת או לגג של הישיבה בשעת השקיעה, מסתכל על השמש, מסתכל על השעון ומחפש שעונים שונים, מדייק אותם, ואחר כך מחכה לכוכבים ובודק את המרחקים של הכוכבים ואת הגודלים שלהם, והוא הגיע למסקנה שעד בקיץ בעיקר, עד 27 דקות אחר השקיעה זה בין השמשות, וזה מכוח ראייה פיזית והוכחה עובדתית, מה שנקרא הוכחה מדעית. ועל סמך זה הוא כתב פסק באור לציון, שמי שלא יתפלל מנחה, ואגב, וזה, תראו, זה גדלותו של גדול, שהוא יכול לשנות את דעתו לאור שהוא רואה איזה נתונים. שהיינו אצלו בישיבה בכיתה, למדנו אצלו בסביבות שנת תשכ"ו, אז הוא היה אומר לנו, אל תתפללו מנחה אחרי השקיעה, כי זה כבר ספק, ותוותרו אפילו על תפילה בציבור אם השקיעה עוברת. זאת אומרת, פלו לפני השקיעה, אחר כך שינה את דעתו. כך הוא כותב גם באור לציון, לא כך, שאפשר בשופי להתפלל 13 דקות וחצי אחרי השקיעה, כמו שסובר גם מרן חכם עובדיה יוסף. אבל הוא באור לציון בסוף הוא סבר שעד 27 דקות עדיין אפשר להתפלל מנחה, ותעשה תנאי. ונגד זה יצא חוצץ מרן הגאון רבן עובדיה יוסף, הוא כותב שם, ואף על פי שהרבן ציון אבא שאול אהובנו, האמת אהובה יותר, כי מה ראינו, ראינו אנחנו מה שלא ראו הם. אומר, אני לא יכול להסמך חקירה וראייה של שמש וכוכבים ואור וחושך לפסוק הלכה, אלא יש שיטת הגאונים, אחרי 18 דקות זהו, זה בין השמשות, יותר מזה אין בין השמשות, זה כבר לילה ודאי, נפקא מינה גם לגבי מילת תינוק שנולד בנשמשות. מתי? אז אחרי 20 דקות כבר זה לילה. כך יש תשובה גם לערב שיחיה, ערב שלום השש, פשוט תבואות שמש, תשובה ארוכה מאוד, אפילו כמה תשובות בזה. אז הנה אנחנו רואים שוב שלא תמיד אפשר לסמוך על החקירה דבר שהוא נגד קבלת התלמוד או נגד קבלת הפוסקים שהיה. יש תשובה במערב שיק, פשוט מערב שיק, גם כן בסימן רשמן דרת, הוא אומר לא בכל דבר אומרים נשתנו הטבעים, הוא עשה פשרה. הוא אומר כך, שמונה טרפות, הרי זה הלכה למשה מסיני. אז בטרפות, גם אם היום יבוא הרופאים ויגידו, הנה טרפה, ואת הטרפה הזאת אנחנו יכולים להחזיק אותה בחיים 12 חודש, בשביל זה אנחנו לא נתיר את הטרפה, היא תישאר טרפה. אבל זו הבעיה שיש לנו היום עם זריקות לעופות שמזריקים להם ברשת, וזה נקובת הרשת, הטרפה. מעשה כבר, למה אנחנו הולכים ככה? בואו נלך 2000 שנה אחורה, בשמעון בן חנפתא, מגדולי התנאים, הוא בעצמו עשה ניסוי, את מראה במסרת חולין מביאה, שהוא לקח אוף, תרנגול, שאת כל הנוצות שלו נמרטו. וההלכה אומרת, תרנגולת שנפלה נוצתה, היא טרפה, לא יכולה לחיות. ומה הוא עשה? הוא תפר לה מעיל, שעשוי מהבד שהצורפים מנקים את הנחושת, את כלי הנחושת והכסף, זה בד חם, הוא מכיל כנראה איזה חומרים מינרליים מסוימים, אז הוא הלביש אותה, וגידלה נוצותיה החדשות יותר יפות מהראשונות. הוא בא איתה לבית המדרש, ושאל את החכמים בבית המדרש, מה אתם אומרים על התרנגולת הזאת? אז אמרו שאל רבי שמעון בן חלפתא, שחקרן בדברים הוא, כך לשונו, חקרן בדברים. אז הנה אנחנו רואים שמה? בסוף להלכה זה לא תופס. אתה תעשה ניסוי מדעי ותבוא תוכיח לי הוכחה? לא. זה מה שאומר כאן הרשב"א, כך כותב המהר"ן שיק, הוא אומר בדברים של טרפות, אנחנו לא הולכים אחרי הטבעים, אבל בשאר הדברים יש דברים שאנחנו נגיד כן הולכים אחר שינוי הטבעים, כמו ברוח רעה ושאר הדברים. יוצא לא בכל הדברים נגיד אותו דבר. עכשיו יש באוצר הגאונים תשובה של רב שרירה גאון, משהו מאוד מעניין, וזה אומר לכם את האמת, אני חשבתי יותר מפעמיים לומר את זה בפומבי, למה הדברים שלא יפלו על אוזניים לא נכונות. רב שרירה גאון כותב שלא כל מה שכתוב בתלמוד זה, אם אתה לא מקבל את זה אתה נקרא כופר. הוא אומר, חכמי ישראל היו גדולים בתורה הקדושה, וכל מה שהם קיבלו, עוד אחת מזה אסור לזוז. אבל כל מה ששייך לרפואה וטבע, שימו לב, רפואה וטבע בלבד, זה רב שרירה גאון, זה אוצר הגאונים, תשובות סימן שין עין ואב, זה נתפס לו בדוח שלנו, לפני כן זה לא היה ידוע, זה היה כתב יד. באוצר הגאונים סימן שין עין ואב, תשובה של רב שרירה גאון, הוא אומר, בענייני רפואה וטבע, זה על פי המצוי בזמנם, זה לא היה על פי פירושי התורה, אל תעשה מזה פילוסופיה. זאת אומרת, כמו שאדם הולך לשאול אדמו"ר איזה מכונת כביסה לקנות, אז זה לא אומר שזה שטח על זה רוח הקודש, הוא תלך עצה. אז לפעמים המכונת כביסה הזאת בצורך יצא בדפקט, אז תחליף למכונת כביסה אחרת. זה לא גזירה דאורייתא. שוב, זה עניינים של מצויים, ענייני שוק, מקח וממכר מה שנקרא. אז הוא אומר רב שרירא גאון, שחכמי ישראל מה שכתבו בתלמוד לגבי רפואה וטבע, זה לפי המצוי לאותה תקופה. היום השתנה, משתנה גם הרפואה. ואם אתה חולק, אז אם אתה לא מקבל את הרפואה, אתה לא נקרא שאתה כופר. זה משהו פלאי, תראה איזה תורת אמת. ויש לו סיוע מדברי רבנו אברהם, בנו של הרמב״ם. מאוד כדאי, תדעו, אני אומר לכם, את חטאי אני מזכיר. תדעו שאחד הדברים שצריך האדם שרוצה לקנות ידע, ללמוד הקדמות של ספרים. תדעו, אנחנו הרבה מפסידים שלא לומדים הקדמות של ספרים. פעם ראיתי איזה משפט, נדמה לי של רבי ידעיה הפנני, הוא כותב, מי שקורא ספר ומתחיל ישר מהספר בלי ההקדמה, כמו גנב שנכנס דרך החלון. זו הגדרה יפה. הוא אומר, המחבר כתב ספר, תקרא את ההקדמה, את כולה, אחר כך תתחיל את הספר. ספר עין יעקב, ידוע. היום יש הרבה אנשים שבשבילם, לצערנו, זה כאילו בושה להחזיק את זה. זה לא הרמה שלו, זה בעלי בתים. והם לא יודעים שכל האמונה וכל מה זה יהודי ומה זה עם ישראל ומה זה תורת ישראל, זה גנוז בתוך האגדות שבש"ס. בספר עין יעקב יש הרבה הקדמות מאוד יפות וחשובות מאוד. אחת ההקדמות כתב רבנו אברהם בן אברהם, בן הרמב״ם, ולא נשכח שהוא היה בנו יחידו ואהובו של הרמב״ם. הרמב״ם, איזה מילים כותב עליו, איזה מילים. שם הוא כתב, אני אקרא לכם שתי שורות מדבריו, מדהים. רבנו אברהם, בנו של הרמב״ם, כותב, ולפי ההקדמה הזו, הוא כתב איזה הקדמה שם, לא התחייב מפני גודל מעלת חכמי התלמוד ותכונתם, לשלמות תכונתם בפירוש התורה ובדקדוקיה, ויושר אמריה בביאור כלליה ופרטיה, שנטען להם, זאת אומרת נתפקח בשבילם, ונעמוד על דעתם בכל אמריהם, ברפואות ובחוכמת הטבע, בחוכמת התכונה, זאת אומרת מהלך הכוכבים. אתה תבוא ותראה היום שהכוכבים הולכים במסלול שונה ממה שכתוב. אל תתפקח. זו המציאות היום, זו המציאות אז. ולהאמין אותם כאשר נאמין בפירוש התורה, כי פירוש התורה תחליט חוכמתה בידם. זאת אומרת, התורה הקדושה כל כולה מסורה בידי החכמים, אבל ענייני הטבע וענייני הרפואה לא בהכרח. זה לא סותר, זה לא מוריד מגדולתם כהוא זה, וכל מה שהם הביאו דעות והשקפות וכללים ומונחים בענייני רפואה וטבע, זה היה נכון לאותה תקופה ולאותו זמן. ושוב אנחנו חוזרים, מה שהמהר"ל כותב, זה למעשה מה שכולם כתבו, שיש חרם לא להשתמש ברפואות שיש בתלמוד, מפני שיבוא אדם וישתמש ויאמר, היי, זה לא עזר, אז אתה רואה, סתם צחקת עליי. אגב, מה כותב רבי אליהו האיתמרי, זה מוסר נורא, כותב שאסור לתלמיד חכם שבא אליו לבקש איזה אדם שהוא לא שומר מצוות, לבקש רפואה שיתפלל עליו. אסור, עד שיגיד לו שיחזור בתשובה. ולמה? אותו דבר. הוא אומר, החכם הזה יבקש רחמים, והאיש הזה ילך ויאמר, יופי, הרב כעת יתפלל בשבילי. ואחרי שהוא רואה שהוא לא התרפא, והחולה לא קם מחוליו, אז הוא אומר, אתה רואה איזה חכם זה? שקרן, רמאי, חס ושלום, וככה זה התורה. ממצא החכם הזה גרם חילול השם, שהוא יוציא לעז על החכמים. אז כאן, אז זה על אותו משכן. אסור לקחת איזה רפואה מהתלמוד היום ולהשתמש בה, ואחר כך להגיד זה לא עוזר, והוא יתלה את החס ושלום, את החיסרון, חלילה וחס וחזק, חוץ מכבודה. זה שהוא מזהיר פה. עכשיו, יש עוד תשובה נפלאה מאוד של הרמב״ם, גם היא בדורות האחרונים התפרסמה, למעשה מובאת בשו"ת מהר"ם אל-אשכר. שו"ת מהר"ם אל-אשכר, יש לו שם בסימן עין תת, והיא נתפסה בשו"ת פאר הדור. ואגב, תדעו, יש שינויי נוסחאות בהרבה תשובות של הרמב״ם, גם של הגאונים. ותשמעו מה השאלה, מדהים מדהים מדהים. תראו איזה תורה, איזה תורת אמת יש לנו, ואיזה ביקורת. מי לא יודע את הדין של אישה קטלנית? כאן אנחנו מגיעים לסגולות ולכל העניינים. אישה קטלנית, אישה שהתחתנה פעמיים או שלוש, זה מובן שלך מרוך, אסור לה להתחתן. גמר, היא נקראת קטלנית, אנחנו חוששים שהיא המזל, לא יודע מה. כל בעל שהתחתן איתה, מת. אין תקנה. זאת היא אסור לה להתחתן, נכון? אתם יודעים שיש תשובה של הריף. הריף כותב שאנחנו, כשבאה אלינו אישה כזאת, קוראים לאיזה בחור, אומרים לו, אתה רוצה להתחתן איתה? אומר, כן, לא אומרים לו שהיא קטלנית, כך כותב הריף. מביאים עשרה בבית הדין שלנו, מסיעים אותם, שומר פתאים השם, לא יקרה לו כלום. תראו איזה עוצמה של חכמים. תדעו, ככה זה התורה. אני אספר לכם סיפור מדהים בנושא הזה. התורה זהב, גאון הגאונים, חתנו של הבח, של הבית חדש. מי שיודע מה זה, מי שלומד שולחן ערוך, אור החיים, עם תורי זהב, וזיורי דעה, רואים מי זה היה תז, מי זה היה. גאון הגאוני. רבי דוד סגל, עליו השלום. תורי זהב, יש איתו מעשה, שפעם אחת אישה, צעירה, כנראה גם הייתה נראית טוב, פעלה לו עלינו, קצת מתוכלל בראש, לא עליכם, חלה, מחלה חסוכת מרפא, שוכב, בוכה, מיילל, אשתו, מעודדת אותו, מנחמת אותו, מה הוא אומר לה כשהוא שוכב במיטה? כן, עוד שבועיים, הוא יהיה בעבר, והתולעים יאכלו אותו, ואת תחגגי, את תהני מהחיים. ומה אתה רוצה ממנה? מה הבאת בחיים? היא קבעה את החיים? אני מסכן, אבל היא אשמה. היא אומרת לו, לא, בעלי, אל תגיד ככה, היא מוכנה למות במקומך. אומר לה, כן, חכה, מי יודע מה יהיה עד פסח, ומה יהיה עד שנה הבאה, תתחתני, יהיה לך בעל, יקנה לך וולבו, יקנה לך וילה, שלוש קומות, ייקח אותך נסיעות סביב העולם, תהני, ואני שוכב בקבר, ואני ככה, בתחיל לבכות. זאת תהיה מסכנה, רואה שזה גוסס. אומרת לו, לא, מה פתאום? מה פתאום? את לא תתחתני? לא אתחתן. את בטוחה שלא תתחתני, את מבטיחה לי? מבטיחה. אני רוצה שתשבעי בתקיעת כף. מסכנה זאת, שמה תקיעת כף, יש לה ילדים קטנים, ארבעה ילדים קטנים. נשבעה לו שהיא לא מתחתנת. ומתה, מת. מת. אומרו, הלך, מה עשה לו? הלך. וזאת היא המסכנה, אין ביטוח לאומי, ואין מישהו שיתפל, ולא משרד הרווחה, לפעמים טוב שאין משרד הרווחה. ואין כלום, ומסכנה. אז לא יתומייך, אני אחיים, מי לנו להישען על אבינו שבשמיים? טוב, אבל הבעיה שאין אוכל, אין לחם. הלכה מפה לשם, מחפשת חתן. כל חתן שהיא מגיעה אליו, אומרת לו, תשמע, אבל נשמעתי, שומע, אומר, מה פתאום, אני צריך להשק עם מתים, מתעסק, עם החיים אני לא מסתדר, אני אתקוטט עם מתים? לא, 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 תעזי טובה. תעזבי אותי. הלכה אצל הגאון התורי זהב. אמר לה, מה? את נשמע, זה לא שבוע. זה הכל היה אילוצים, ורצית כל זה לפייס את דעתו, ואם היית יודעת, בוודאי לא היית זה, עשה לה התרה והתיר לה את השבוע. טוב, אחרי איזה זמן, מצאה איזה בעל, עצמך הפסק של תורי זהב, היא הולכת להתחתן איתו. קבעו זמן החתונה עוד חודש. קבעו ביום שגמרו את התנאים, מגיע המת בחלום, הוא לא שכח. יש לו זיכרון טוב. מגיע המת בחלום, אומר, אוי ואבוי לך, אוי לך ואוי לנפשך, בעולם הזה ובעולם הבא. אני ארדוף אחרייך, ואני במקום בך, את נשבעת, ואת עברת על השבועה. תראי, את תמותי. מה, עזוב אותי בזה. קמה בבוקר, מבוהלת. שלחה שליחים בתורי זהב, אמרה, תפחדי. תמשיכי, תתפרי סנדת קלה, תעשי מה את רוצה, תכינו הבית, הכל יהיה בסדר. אחרי שבועיים, אחרי שבועיים מופיע שנית בחלום. שנית בחלום, ועוד פעם אומר לה, תזהרי, אני אנקום בך. את לא תגיעי ליום החתונה. והיה לו כוח. כמה באיזה ביעותים וצבחות. הלכו לתורי זהב, אמר לו, תפחדו. הגיע שבוע לחתונה, התחילה לספור שבעה ימים לחתונה. הגיע הבעל, אמר לה, יום לפני חתונה תמותי. גמר, נהייתה חולה. חולה! הלכו לתורי זהב, אמר לו, תפחדו. מה זאת אומרת, היא אישה חולה כבר, היא גוססת. באו הודיעו לתורי זהב שהיא גוססת. כאן ממקומו, הלך לבית שלה. הביא את הבדין איתו. אמר לבנו של עולם, הנה בדין פה, של העיר הזאת. מיום שניתנה התורה בהר סיני, נפסקה התורה, נמסרה בידי החכמים כאן, מה שהם פוסקים. לא דמיונות, ולא חלומות, ולא שבועות, ולא שום דבר. מה שפה פוסקים, כך יהיה וכך יקום. אני רוצה לדעת, אם אני הפסק שלי דין אמת, האישה הזאת צריכה לחיות ולהתחתן עם בעלה הזאת, והמת אין לו שום רשות. ואם אני לא דין אמת, אז בסדר, אני לא הרב של העיר, ואני לא כלום. סיים את דבריו, האישה פקחה את עיניה. התחילה לחייך. אמר לה, הבטחתי לך, אני אקיים, את תתחתני. קמה אחרי יום, ויותר בעלה לא בא, עד עכשיו הוא בינתיים לא הגיע. והתחתנו באושר ובשלום. תראו, זה כוח פסיקה של תלמיד חכם. פסיקה. עכשיו אני חוזר לדברי הרמב״ם. הרמב״ם שאלו אותו שאלה, תשמעו איזה תשובה. תראו, לפעמים המילים שבין השורות, מה שבשורות הלבנות, הם שואלים אותו, גדולי הדור, זה לא סתם אנשים, שלחו לו גדולי הדור, תשובה מנומקת, על אישה קטלנית, אישה שמתו שלוש בעלים שלה, האם מותר לה להינשא או לא? תשמעו איזה תשובה הוא עולה. תשמעו, זה מדהים. תמהנו מאוד מתלמידי חכמים עוסקים בתורה תמיד. שימו לב, עוסקים בתורה תמיד, זה לא אנשים שיש להם קליניקה לקבל קהל. תלמידי החכמים עוסקים בתורה תמיד, יסתפק להם המעלות המוכנות לדבר זה, ולא יחלקו בין דבר אסור מן התורה. תראו איזה ראש, אסור מן התורה לאסור מדבריהם. קודם כל אתה צריך לדעת כל הלכה וכל דין, מה המקור שלו, מי כתב את זה. היום הצערנו הרבה פעמים פגשתי אחד, הרי שמעתי אותך ברדיו אומר, היום פגשתי אחד, שמעתי אותך ברדיו אומר ככה, אבל מישהו אמר לי, אמרתי לו יופי, מחר תקשה עליי גם מדפי זהב. תגיד לי, מדפי זהב לא כתוב ככה, ואני אחראי לכל אחד מה שאומר, מה הקשר? אומר להם הרמב״ם, אומר ריבונו של עולם, אתם לא מחלקים בין דבר שכתוב בדאורייתא לדרבנן. שימו לב, לדבר המרוחק מחמת סכנה ואין בו איסור, זה רק סכנה אבל איסור אין, ואת מה, תשמעו את ההמשך, היאך ידמו ספק נפשות הבא בידיים לספק נפשות הנופל על צד הניחוש והפחד והתימהון. אתם שומעים לב איזה מילים של הרמב״ם? הוא אומר, מה אתה מתחיל להיכנס לניחוש, לפחדים, דמיונות, תימהונות? מה אתה? תפחד רק מההלכה. הוא לא היה מפחד משום דבר. שיש ברוב השעות שיוזקו בהם הגופות החלשים בבניינם, ודי למבין בדבר. עד כאן לשונו. ואפילו לא התייחס. הוא המשיך בתשובה שם, כתב להם עניין אחר, אבל על זה הוא לא אמר להם אסור מותר בכלל. מה אתם מדברים בכלל? עכשיו הכסף משנה מרן העתיק את התשובה הזאת, והייתה אצלו, זה הייתה בכתב יד, יש לו את זה בהלכות איסורי ביאה פרק כף א' משנה למד א', מרן הכסף משנה העתיק אותה בקיצור, העתיק אותה גם הרשב"א בתשובה, מצאתי את זה בחלק ג' שימן שין סמך ד', ובאמת הרמב״ם לא מזכיר בכלל ענייני רוח רעה אצלו, בכל הפסיקה שלו אין לו בכלל. הזכרנו מקודם, תפשיל תחת המיטה, אתם יודעים כמה בלגן יש עם זה? ושוב, תדעו שחכמי אשכנז מחמירים בזה בעיניים עצומות. אני יכול להגיד לך כעת, תשאל רב כזה, אין לך סיכוי, תחת השולחן, ביום, תינוק, עגלת תינוק. עכשיו היום מסבכים את האנשים עם מיטות קומותיים, עם עגלת תינוק, שאמא מסכנה בהיריון הולכת לשוק, חסר לה איזה קילו תפוחי אדמה לשבת, אז היא קנתה את זה ושמה את זה מתחת לעגלה, והיא באה בוכה, אומרתי, אוי הרב, ושאלתי את החמין, מה אני אעשה עכשיו? התפוחי אדמה היו מתחת לעגלה של התינוק. אמרתי לה, אני אבוא אוכל את זה גם, אל תפחדי. אז הרמב״ם, איך מתייחס בתפשיל שתחת המיטה? שימו לב מה הוא אומר שם בהלכות רוצח ושמירת נפש בפרק י"ב, ולא ייתן התפשיל תחת המיטה אף על פי שהוא עוסק בסעודה, שמי ייפול בו דבר המזיק. על מה הוא מדבר? שלא ייפול איזה ג'וק או נחש או איזה דבר. אבל לא רוח רעה. אין, אצל הרמב״ם לא יודע מה זה רוח רעה בכלל. ופול בו דבר המזיק, והוא אינו רעהו. הגמרא מה אומרת? בואו נראה את הגמרא. הגמרא מסרת פסחים. תנה, אוכלים ומשקים תחת המיטה. אפילו מחופים בכלי ברזל, רוח רעה שורה עליהם. שלוש. והרמב״ם לא מזכיר רוח רעה. מה, אתה חולק על הגמרא? חס ושלום? לא. כבר שלא יהיה קושייה, אני אגיד לכם מה התירוץ. אני שראיתי את זה, נדהמתי. בוא נשאר, הגמרא אומרת, אסור לאכול לשים אוכל תחת המיטה, רוח רעה שורה עליהם. הרמב״ם לא מזכיר. הוא סובר שמה שהגמרא אמרה, רוח רעה, זה היה בזמנם. עכשיו אין. עכשיו יש טעם אחר, אולי ייפול איזה דבר המזיק, אם זה מגולה. אבל אם זה מכוסה, אין שום דבר. לכן תראה, האימהות, הסקנות, הפעם שהיו תמיד מתקנות כל מיני דברים וזה, תמיד מכסות עם מגבת, עם דול, עם איזה דבר, אולי יבוא איזה זבוב, אולי יבוא איזה לטעה. תמיד, תראה, היו כמה חכמניות היו, שני, ייפול דבר המזיק. אבל איפה שצריך, מה שצריך, נזהרים, מה שלא צריך, אל תזהר. אנחנו היום לא תמיד נזהרים, משאירים אוכלים מגולים ככה, יכול ליפול דבר המזיק. והרמב״ם פה לא מדבר לילה או יום, חל, אני אחזור על לשונו, ולא ייתן לתפשיל תחת המיטה. באיזה מיטה מדובר? מיטה שהיו אוכלים עליה, הרי אז היו אוכלים על מיטה, כמו ספסל. אף על פי שהוא עוסק בסעודה, זאת אומרת באמצע האוכל, הביאו לי איזה תלחת, אין לי מקום, שם את זה רגע אחת פה, אומר לו, ייפול על זה דבר המזיק ואתה לא תראה. אבל לא מדבר רוח רעה. עכשיו, יש את זה בירושלמי, אותו דבר. הרב חידה, בשיעורי ברכה, מבין מה שאמרתי, שמיטה זו, זו מיטה שיושבים עליה בשעת הסעודה. הרי ידוע בזמן התלמוד, לא כמון יושבים על כיסא או עומדים, כמו יש חטוף לאכול, אוכל בן רגע, אוכל מהיר. הכל מהיר, החיים מהירים, תפילה מהירה, תפילין מהיר, הכל מהיר, 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 מהיר. קו ירושלים בני ברק, מהיר. מה זה מהיר? אדם יושב אוכל, צריך קביעות מקום, יושב, מסודר, מאורגן, זה היה. אז אומר, היה להם מיטות שיושבים עליהם. אומר הרב חידה, שימו לב, מחלק חילוק. הוא אומר, לעולם הרמב״ם מסכים שיש רוח רעה. מה שהוא אמר פה לא רוח רעה, זה תחת המיטה שאוכלים עליה. אבל אם זה תחת המיטה שישנים, הוא יסכים שזה אסור. האמת היא דור שרוב הפוסקים לא סוברים ככה. לא. הרמב״ם בכלל שולל מכל וכל עניין של רוח רעה, כמו שנראה בהמשך, ויש עוד הרבה ראיות לזה. הרב חידה עליו השלום, הוא אוהב שלום, אז ניסה לעשות איזו פשרה כזאת בדברי הרמב״ם. ואחר כך המשיך שלום מעריך מאוד, גם בקונטרס האחרון שלו בתוספת המילואים, הוא אומר, הלו בתלמוד במלי כתוב בפירוש רוח רעה, ולמה הרמב״ם השמיט את דברי התלמוד? הוא אומר, האמת הרב חידה עצמו חזר בו, כותב ככה, איך תדוק תמצא שהרמב״ם לא זכר מכל הדברים שנאמרו משום רוח רעה. זו המסקנה של הרב חידה. הוא היה לו קשה בהתחלה להגיע למסקנה הזאת ככה בקלות, להגיד שהרמב״ם חולק, אבל בסוף הוא אומר, שמע, זה סברת הרמב״ם. עכשיו יש המלבין לארצות החיים, הוא כתב בפירוש של סברת הרמב״ם, אין לחוש בזמן הזה לרוח רעה כלל, ולכן לא תמצא בכל דברי הרמב״ם את העניינים האלה. אותו דבר כתב באליהו רבה, סימן א', מחצית השקט. אותו דבר התבואות שור, גליה מסכת, ויש גם זבחי צדק. זבחי צדק דן לגבי בצל כלוף כל הלילה, אז הוא כותב שסומכים על דברי הרמב״ם שכל הרפואות שכתובות בתלמוד לא שייכות בימינו, וגם רוח רעה לא שייך בימינו, וכמו שאמרנו בשם החתם סופר גם כן שכתב על הרמב״ם. עכשיו עוד דבר אחד נזכיר, זה חשוב מאוד לדעת. תדעו שכל האזהרות האלה של דברים משום רוח רעה וסגולות, זה לא מדובר בכל אדם. זה מדובר באדם שנזהר בכל המצוות מדאורייתא ומדרבנן. ואז נשאר לו את הדברים האלה. אבל מי שלא נזהר זה לא ישפיע עליו. אז תדעו, זה כמו חיידקים. יש אדם שחשוף לחיידקים, אז החיידקים לא מזיקים לו, הוא כבר מחוסן, הגוף שלו פיתח חיסון. אבל יש אדם שהוא פשוט מאוד סטרילי. כמה שהוא יותר סטרילי, אז כל איזה נגיעה, כל חשיפה יכולה לגרום נזק. יש בזוהר הקדוש פרשת מקץ, שמעו הזוהר אומר ככה, תה הזה ויקר יוסף את אחיו והם לא יכירו, מה כתוב אחרי זה? ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו. או, בעלה. אז הזוהר אומר, מה בעלה כאן עושה? תלת אינון דדחלין ולא ידעין ממה דחלין. יש שלושה שמפחדים ואין הם יודעים מה מפחדים, אומר הזוהר אחר כך. אבל אית מן דדחיל ולא ידע ממה יהיו דחיל, בגין אינון חטאה דלא ידע דאינון חטאין ולא שגח בו. יש לו אבונות שהוא לא יודע שהם אבונות והוא לא נזהר בו. מה זה? כותב רבי חיים ויטל שם באור החמה, הוא אומר, כמו שכתוב, אדם שגזז ציפורניים ולא נטל ידיו אז הוא מפחד, אדם שהסתפר ולא נטל ידיו מפחד. הוא אומר, אבל תדע, יותר מכולם, מי שיש לו עבירה, זה יותר מהכל. כך אומר רבי חיים ויטל. והביא הרמק אחרי זה בהמשך, זה היה רבות של רבי חיים ויטל. הוא אומר, זה לא על זה נאמר, עוון עקבה יסובני, זה מידת חסידות, שימו לב. ליטול ידיים אחרי ציפורניים, ליטול ידיים אחרי שירותים, אחרי תספורת, אחרי אמבטיה, אחרי בית מרחץ, זה חסידות. אבל יש עבירות אחרות שהרבה יותר קשות, הוא מביא דוגמה, כגון הסתכלות בנשים ואבק לשון הרע וגזל, הוא ביטול תורה שעולה על כולם. אומר הרמק, זה הרבה יותר חמור מכל הדברים האלה. זה צעד שאנחנו מחפשים. אמרתי לכם פעם, אמר לזה יודע אחד הרב, יום אחד ישנו בשיעור, למדנו זוכי צדק, סימן קופטת זין, שם הדברים שאסורים מפני הסכנה. אז היה שם, כף החיים, הביא לי שלו, כוס דוקה, צלחת צדוקה. זה אין לזה מקור. היו הרבה חכמים, פעם היה עוני, כולם היה להם צלחות צדוקות וכוסות צדוקות. אומר, אתה יודע, היה כוס כזה בבית, אמרתי לאשתי, תוציא את זה מהר, מהר. הוא יושב על הכיסא כמו מלך והיא הוציאה את זה, והוא לא עליכם, לא עליכם, בבית שלו כל חדר יש שם את אותו מכשיר תמה. זה לא אומר תוציא את זה, הוא יושב ומסתכל בו, נשאר לו רק הכוס הסדוקה, והילדים שלו לא עליכם איפה שולח אותם ללמוד. אז הוא לא אומר הרמק, מה אתה עושה מצד אחד? זה מידת חסידות, ליטול ידיים אחרי השירותים ואחרי הציפורניים. אבל יש דברים הרבה יותר חמורים שהם מעיקר הדין. מה יוצא? שוודאי אנחנו, או היהודים החרדים לדבר השם, וכן אלה ששוקדים בארונה של תורה, ודאי צריכים להיזהר בכל ההזהרות האלה. אבל צריך לדעת את הפרופורציה הנכונה, לא להיות בחינת מדלג בקריאת שמה, שזה דאורייתא, הוא מחמיר, מדקדק במגילת איכה. עכשיו נעבור לשלב הבא, לאוכלים ומשקים, שזה הכי אקטואלי. אוכלים ומשקים משום רוח רע. יש כמה סוגים. נתחיל בסוגיה במסכת פסחים, באוכלים ומשקים שתחת המיטה. הגמרא אומרת, אפילו מחופים בכלי ברזל, זאת אומרת זה אטום בגלדה, וזה היה תחת המיטה, הוא אחר שורה עליה. הירושלמי כותב, אבל סותן את דבריו, אסור למתן תבשילה תותי ערסה. אסור לתת תבשיל תחת המיטה. תבשיל, לא אמר דבר חי, מבושל. עכשיו, הריף והראש הביאו את זה להלכה. הרמב״ם תעלם מזה, כתב מה שאמרתי לכם, רק מטעם המזיק. עכשיו, טעם האיסור, כך כתב הרן, שזה מטעם רוח רע. הרמב״ם לא הביא רוח רע, הביא דבר המזיק. הרעבד חולק עליו שם במקום ואומר זה משום רוח רע. מגדן עוז שם כותב, יש לי ראייה שזה כמו הרעבד ולא כמו הרמב״ם, שזה רוח רע. הוא אומר מה יראה המיטה, אפילו כיסא ושולחן גם כן. למה הגמרא אומר תחת המיטה? הייתה אומרת הגמרא כיסא תחת השולחן. אם הרמב״ם אומר אם זה מטעם דבר המזיק, גם תחת השולחן יש דבר המזיק, גם תחת הכיסא יש דבר המזיק, אלא ודאי לא כמו הרמב״ם. ככה סובר המגדל עוז, אבל נראה תכף שזה לא, הדברים לא כל כך פשוטים. הר"ן כתב שזה מטעם רוח רעה, מרן הבית יוסף הביא את דבריו וכתב שאפילו שהרמב״ם לא פירש מטעם רוח רעה, אנחנו חוששים. מרן הבית יוסף מחמיר, אומר אנחנו חוששים שגם מטעם רוח רעה, והביא הפרישה שם בקוף תזיין ביורי דעה את מנהג העולם שמקלים בתפשיט תחת המיטה כמו הרמב״ם. והוא אומר יכול להיות שאין מחלוקת ביניהם, אלא הרמב״ם סובר שזה מיטה שיושבים עליה בשעת אכילה כמו שכתב הרב חילה, ואז אין רוח רעה תחתיה. למה? זה רק יושבים. אז הנה אתה לומד כעת הלכה חדשה, שמתחת לספסל אין את אותו איסור שיש מתחת למיטה ממש. על מיטה ישנים, אבל ספסל יושבים. אבל מיטה, הוא אומר, הר"ן מדבר במיטה שישנים עליה, כדי שלא יהיה מחלוקת בין הרמב״ם להר"ן. עכשיו ראינו שתוספת שבת הקשה עליו, הוא דחה את זה. הוא אומר, הרי בטור, בחוש המשפט כתוב, מסדרים שתי מיטות, אחת היה יושב עליה ואחת ישן עליה, אז כן יש מיטה, אז זה מיטה, גם זה קוראים לו מיטה. אותו דבר רב חידה במחזיק ברכה כותב, שאתה יודע מה, הטור דיבר לפי זמנו, בזמנו של הטור לא היו יושבים על מיטות באוכל, יושבים על ספסל או על כיסא, אבל בגמרא זה היה זמן אחר, היה תקופה אחרת שהיו יושבים על מיטות בשעת האוכל, כך שלא יהיה זה. עכשיו החתם סופר אומר למה אתה צריך את כל המהלך הזה. הרמב״ם סובר שאין רוח רעה בזמננו, גם הרב חידה בשיעורי ברכה כך כותב אחר כך, והביא את הירושלמי במסכת תרומות, נקרא לכם את לשונו, אמר רבי עמי, צריכים אנו למחש למה דיברייתה חששין, אסור למתן ברדש פריטין בגוף אומה, לקחת מטבע לתת את הרפא, לפעמים יש שם זיהום או אדם חולה צרעת או נגוע באיזה מחלה, לא עלינו, נגע במטבע הזאת, אל תשים מטבעות בתוך הפה, ותפשיל תחת המיטה. אז ביחד הביא את זה, מה יוצא? הוא אומר זה דברים שהבריות חוששים מצד עצמם. הגמרא הביאה את זה לומר שגם אנחנו צריכים לחוש, אל תגיד שאנשים המציאו את זה, זה המצאה, זה דבר שיש בו סכנה. אז יוצא שזה לא מטעם רוח רע, ככה הוא אומר. אומר ועוד, זה הגאון חידה ככה סובר, הוא אומר ועוד, שם מדובר בדברים שמזיקים בטבע, הרי מטבע בתוך הפה זה מזיק בטבע, אתה רואה שזה מזיק באופן טבעי, אז לכן הרמב״ם מסביר שזה דבר המזיק. בסוף הוא אומר אבל למה הוא ישמיט את התלמוד שלנו? הגמרא שלנו לא אומרת ככה, הגמרא שלנו מסכת פסחים אומרת משום רוח רעה, לא משום דבר המזיק. מוכרחים לומר שהרמב״ם סובר שאין רוח רעה בימינו, ככה הוא אומר. עכשיו יש גמרא במסכת בבא בתרא, זה דבר גם כן חשוב מאוד לדעת. הרבה פעמים אנשים מתלוננים שהם חולמים בלילה כל מיני חלומות רעים, מתעוררים מביעותים בשינה. לפעמים הסיבה שתחת המיטה מצויים דברים לא טובים. היה פעם מישהו גם כן היה בא אצל מור אבי, אמר לו שהילד שלו הרבה פעמים מתעורר בלילה וצועק. לפעמים הוא גם היה צועק לא פחות ולא יותר, היה אומר שמות של חברי כנסת. צועק החדשות, היה לו כנראה היה מעודכן גם בשעת השינה מה שמתרחש שם. אמר לו לך תראה אם הוא לא שם עיתונים תחת המיטה, וככה היה עיתונים תחת המיטה. אמר לו זהו, התמונות של כל מיני אנשים לא הגונים, בעיתונים שיש שם לשון הרע ורכילות וזה, זה משרה שם הרוח לא טובה ותחת המיטה, וזה משפיע על הישן. וזה גמרא מפורשת, מסכת בבא בתרא דף נ"ח, אמר רבי בנאה, מיטה שתלמידי חכמים כיצד, כל שאין תחתיה אלא סנדלים במות החמה ומנעלים במות הגשמים. מה מותר לשים תחת המיטה? נעלי בית, נעליים, זה הכל. אבל של עם הארץ דומה לאוצר בלום, כל בו שלום נמצא שם. אם היה יכול כמה קומות, היה עושה כמה קומות שם. הרשב"ם שם כותב, עמי הארץ כל דבר מניחים תחת מיטתם, גם אוכלים גם כלים. אז הנה אוכל. ולפני זה כתב הרשב"ם, ופסחים אמרו, אוכלים תחת המיטה, אפילו מחופים בכלי ברזל, רוח רעה שורה עליהם. שבת תורת חיים וכותב ואומר ככה, למה רוח רעה שורה תחת המיטה? שימו לב איזה רעיון. וראיתי שמבדל החיים מרן רבנו עובדיה יוסף ויביע עומר בנה על זה מהלך. תראו על רעיון אחד שהוא מצא בתורת חיים. תורת חיים כותב ככה, הוא אומר, למה בכלל, מה הרעיון? וזה, שימו לב רבותיי, יש עוד דבר. הבית יוסף לימד אותנו בפסיקה, אתה לא יכול לפסוק הלכה עד שאתה לא יודע את המקור והשורש של ההלכה ואת הטעם. אם אתה יש לך את הטעם, כמו שאומרים, אז המאסטר אצלך ביד, אתה יכול לפסוק, לדעת בדיוק מתי זה שייך, מתי זה לא שייך. התורת חיים, הוא הלך על איזה מהלך, ראיתי שמרן רבן עובדיה יוסף ביביע עומר קנה את זה, והוא בנה על זה גם כן כמה יסודות בהלכה. הוא טוען כך, הוא טוען שינה אחד מ-60 במיטה, זה גמרא מסכת ברכות, על זה אין ויכוח. הנשמה מסתלקת מהאדם בשעת השינה, זה דבר ידוע, ולכן רוח טומאה שורה עליו. יותר מזה, וזוהר הקדוש בכמה מקומות, בחלק א', יש בהקדמת בראשית, ויש בפרשת וישלח, דף קוף סמך ת', ראיתי שמרן העתיק גם את הזוהר הזה, שעיינתי בתשובה, אמרתי, ואמנה אני מוצא אחרי שתי שורות גם את הזוהר. תדעו שכל רז ואניס לה, וידו רב לו בקבלה. ואני אומר לכם כאן, שאם יש היום בדורנו מקובל גדול, שידו בכל חלקי הקבלה, זה מרן הרב עובדיה יוסף. אני מעיד עליו. הוא בקיא בכל חדרי הקבלה. רק הוא, תמיד שהוא מדבר איתי, אומר לי, אני לא מקובל. אומר לי, זה הלך, אבל אני לא מקובל, אני לא יודע כלום. והוא כל רז להניס לי. עכשיו שם בזוהר פרשת וישלח, כתב שטעם נטילת ידיים בשחרית, כי כשאדם ישן, הוא דומה למת, וכתומאה שורה עליו, ויש עליו רוח רעה, וכשהוא מתעורר, הרוח רעה מסתלקת ונשארת על כפות הידיים וכפות הרגליים, כמו שכתב בן ישחי. הבן ישחי כתב שבזמן בית המקדש היה לנו כוח על ידי נטילת ידיים בבית המקדש על ידי זה לסלק, היום לא, רק ביום שישי. לכן ביום שישי יש עניין גדול שאדם ירחץ. אפילו מורבי היה מקפיד מאוד, חוץ ממכם, אם היה מישהו לא מרגיש לא טוב או אפילו חום או מה, יום שישי אחר הצהריים מביאים לו, הוא היה בעצמו מביא גיגית מים חמים למיטה שלו, שטוף את הפנים. הוא אומר, לא, אני לא יכול. שטוף את הידיים, רק שטוף את הרגליים. וזה הסוד, מפני שרוח רעה מסתלקת ביום שישי אחר חצות היום, יש כוח מהארת שבת, ומיד אחרי זה החולה היה מבריא. זה היה בדוק ומנוסה, תדעו, וזה טוב לעשות את זה. למה? אדם שהוא ישן שורה עליו רוח רעה, אז עכשיו הוא לא יכול, לא מסתלקת. יום שישי אדם מצווה עליו לרחוץ במים חמים, וצריך חמים רותחים. פעם חכם בן ציון אמר לנו, לא ראיתי, לא בגמרא ולא בזוהר ולא בקבלה, שיש מצווה לטבול במקווה של מים חמים. פעם המציאו, אתם יודעים, כל פעם יש גל של המצאות, המציאו שמי שרוצה לשרוף את כל העוונות ייכנס במקווה הכי חם שיכול להיות. והיה בבתי אורנשטיין בירושלים מקווה אחד קטן, היו עושים ספורט מי יכול להיכנס וכמה טבילות אתה יכול לעשות. מי שהיה יוצא משם, העגבנייה הייתה מחבירה לידו. וזה סכנה, וזה ידוע סכנה ללב. מי שסובל מלחץ דם, זה בר מינן יכול להרוג אותו ברגע. ומי שיש לו בעיות בלב, דפיקות, דופק לב, כי הדופק עולה ל-180 או קופץ, 180-200, זה מאוד מאוד מסוכן. ובפרט, לא לעבור ממים חמים רותחים למים קרים. זה דבר ידוע, זה דום לב במקום. הרמב״ם מזהיר על זה. הרמב״ם כותב שכשאתה מתרחץ, תרחץ בחמים, תעבור לפחות, תעבור לפושר, ותעבור בסוף לקר, אתה לא תהיה חולה אף פעם. ככה הרמב״ם כותב. לכן מאוד צריך זהירות, והכל בהדרגה. אסור שינויים קיצוניים. זה השינויים שהרבה משוגעים כאלה. בא מקווה חם, נכנס, אך משם הוא קופה. הוא אפילו לא עולה את המדרגות, אלא הוא עושה איזה זינוק, קופץ ישר לקר. סכנת חיים, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. אז עכשיו נחזור לענייננו. טוב, כל זה היה כדי שנתעורר קצת. התורת חיים כותב, בשינה יש תומעה לאדם, הוא אחראה. חזרנו לדברי הזוהר ורבנו ארי, שנשאר על הידיים. ואז כותב רבנו חיים בלאצ'י בספרו לב חיים, הוא אומר שמכאן למדנו שאם היה אוכל תחת המיטה ולא ישן, אין בכך כלום. רגע, מה הרעיון? הוא אומר ככה, בשעה שאדם ישן, שורה עליו רוח תומעה. שורה עליו רוח תומעה, ממנה כל מה שתחתה ותחת המיטה, יש שם גם כן רוח רע. ואז ממנה, אם היה שם אוכל, האוכל הזה נטמע ברוח רע. אומר רבנו חיים פלאצ'י, זה כבר הלכה, הלכה. לשוף לב חיים, זה מאוד חשוב לדעת. זה מקור מאוד מוסמך. סימן סמכלב, אומר נפקמינה, שאם אדם ישן ביום, אין בעיה. והיה אוכל מתחת המיטה, אין בעיה. למה? מתי יש רוח רעה? בלילה. אותו דבר, אם אדם ישן על השולחן, והיה תחת השולחן אוכל או תחת הכיסא, אין בעיה. אדם ישן על ספסל, והיה תחת הספסל אוכל, אין בעיה. וכן על זה הדרך. לא כל דבר שיש מתחת, אתה תגיד שזה אסור, אשר בשמיים ממעל ואשר מים מתחת לארץ. מה פתאום? לא תשתחווה להם ולא תעבדם. אין בעיה, זה לא הכל, רק אם יש בלילה. הוא אומר, זה הכלל. אומנם הגאון הרב דחמת, האמת צריכה להיאמר, במערכת למד, כותב שאין חילוק בין מיטה שישנים עליה לבין מיטה שלא ישנים, בין יום לבין לילה, והוא מביא ראיה מאדם שנכנס לשירותים, אפילו שלא עשה צרכיו, צריך ללחוץ ידיים. למה? רוח רעה שורה. אז גם כאן, הוא אומר, שימו לב, זה ואני יודעתי, זה קצת רחוק. הוא אומר, תחת המיטה זה מקום מאוס, וזה מדור של הסיטרה האחרה, אז כל מה שייכנס שם, זה בגדר של תומה. ככה טוען הסדהמת. אבל אחרי שאנחנו רואים את התורת חיים, מה שהוא כותב, שכל הטעם מטעם רוח רעה, שינה אחד מ-60 במיטה. כך זה הסיבה. אני לא יכול סתם לבוא ולהדביק. אגב, אני רוצה להגיד עוד דבר. יש, מצאתי תשובת הרמה, שימו לב, אני קפצתי על זה כמוצא של הרב. תשובת הרמה, רבי משה יוסף רש, הוא אומר, תדעו, בדברים לא טבעיים, אל תמציא המצאות. רק מה שכתוב. ואתה לא יכול לדמות דבר לדבר, ואתה לא יכול להמציא סברות. תראו, זה נוסחה, זה יסוד אדיר. זה מהלך עצום. אז עכשיו, יוצא לפי זה, התורת חיים מה טוען? הוא אומר, לא בגלל שתחת המיטה זה מאוס. צריך להביא הוכחה, מה פתאום? יש הרבה אנשים שתחת המיטה אצלם זה נוצץ כבדולח. ונקי, שמה ולא מאוס. ועד רבה אנחנו נזהרים, לא ללחלף, לא לזרוק לכלוך, אמרנו מכולם שאפילו עיתונים אנחנו לא שמים. אז ודאי, נזהרים בזה. אז אומר, אז אם ככה, זה רק מטעם שינה אחד מ-60 במיטה, ורוח רעה שורה על האדם בלילה, וידוע שהבית יוסף בהלכה הזאת, בסימן דלת, באור החיים, שמח על הזוהר, יש מקום אחד שהוא מעתיק את כל הזוהר, זה בסימן דלת, עמוד שלם. הוא מעתיק שם את הזוהר, שהרוח מסעבה שורה על הישן בלילה על מיטתו, מה שאין כן ישן ביום, או מה שאין כן אם הוא לא ישן על המיטה. וכן הביא את זה גם הרב עליו השלום, הרב חידה, וגם הדרישה כותב שטעם מיטה זה שישנים עליה, אבל אם לא ישנים עליה לא. גם הגאון רבי עקיבא איגר מביא כך, כך מביא גם הנהר מצרים, שלא המיטה גורמת, השינה גורמת. אז יש שולחן גבוה להדיע על זה, פרי השדה ועוד שורה ארוכה של פוסקים. מכולם אתה רואה שלא מה שכתב המגדל עוז, מיטה וכיוצא בה, אין דבר כזה מיטה וכיוצא בה, כאילו גם ספסל או גם כיסא, לא, אלא רק מיטה שישנים עליה בלילה, שורה שם רוח רע. שנף קמינה, עגלת תינוק, שאישה יוצאת לטיול עם הילד ולוקחת שמה ופלים, שמה במבה, שמה כל מיני דברים, שמה מתחת העגלה, יש שמה הרבה שיש להם סל, יש כאלה שעקרו, ביטלו את הסל, מפחדים מרוח רע, איזה רוח רע. אין שום בעיה, קונים מצרכי מזון ושמים שמה. למה? העגלה הזאת לא מיוחדת לשינה בלילה, וגם אם אנחנו מרדימים את התינוקות בלילה זה לא בקבע, זה רק לכמה חודשים עד שמעבירים אותו לעריסה, אז גם לא בריא, לא משאירים את זה. זאת ועוד, אני הקטן הבאתי ראיה שאין דין תינוק כדין אדם מבוגר, בכלל שונה לגמרי, וזה דבר ידוע. יש לנו לבושי מרדכי, הוא טוען שכל מי שלא חייב במצוות, שימו לב, לבושי מרדכי כך כותב, מי שלא חייב במצוות לא שורה רוח רעה עליו. הוא אמר לכם, אני התחבטתי הרבה בשאלה הזאת לפני כ-20 שנה, כשבנו את שכונת רמות בירושלים, שתלך ותתרחב, תתפתח, שמסלק כל אויבינו ושונאינו מבית ומסביב. אז שבנו אותה, אלפים אלפים של גויים היו עובדים שם, ומי שזוכר, אז הם היו עדיין אפילו כבישים ותנאים לא היה שם, אז היו מגיעים בשכונת סנדריה. אני הייתי גר פעם אז בשכונת סנדריה הישנה, לפני 20 שנה ויותר, אז הייתי רץ בבוקר אחרי הנץ להספיק למכולת, לקחת תחם ולקחת זה מצרכים לילדים לבוקר, והייתי מאוד כואב לי, הייתי רואה את הגויים באים ונוברים בארגזים של הלחמים. אז היו מביאים שם איזה 500, 600 כיכרות, זה גם לא היה מספיק, יש להם פה כמו בנוע, וקונים חלב, אז חלב זה בסקיות, אשל בגבעים, אבל מה נעשה עם הלחם? מה נעשה עם שאר הדברים שהם חשופים והם נוגעים בזה בידיים? עד שיום אחד פגשתי את מרן בדרך, אמר לי, אין, עם גויים אנחנו לא חושבים. אמר לי מילה, בשר חמורים בשרם. אמרתי, הוא צודק, אם החמור נגע בלחם וחיתי מאותו, לא, אז גם זה או לא, מה ההבדל? אז היום החמור אפילו יפגע, שאנחנו רק שלא ישנעו החמורים יתרגזו עלינו עכשיו. אז בסוף מצאתי שאלות ותשובות לבושי מרדכי ביורד דעה סימן י"ט. שימו לב מה הוא אומר, שימו לב רבותיי, איזה דברי תורה כגחלי אש. אין הרוח רעה מתאווה לשרות אלא על מי שהוא כלי מקבל קדושה ורוצה לנק ממנו. אבל אחד שאין לו כלי מלא קדושה, אין מה לעשות אצלו. שימו, זה מדהים, זה הפוך מה שאנחנו חושבים. ואותו דבר רבנו זלמן בשולחן ערוך שלו בסימן ד' כותב, אנחנו מקלים בנטילת ידיים של תינוקות, למה? אין עליהם רוח רעה, זה לא כמו גדול. אותו דבר הפרי נגדים במשבצות זהב כותב, שלא נזהרים ליטול מגוי כי אינם בגדר אדם ואינם מקבלים טומאה, והראיה שקברי גויים אינם מתאמים. אגב, היה רבי צדוק הכהן בלובלין, עליו השלום, פעם אחת הייתה הלוויה של המלך של רוסיה, והוא יצא ללוויה, ובלוויה היו כולם. באותה שורה היה הנסיך יורש העצר, שהוא ירש את הכתר של המלכות, ובאותה שורה הלך איתו רבי צדוק הכהן בלובלין, ואיתם כל יתר הגדולים, וכל רבי המדינה והשרים עברו, והוא הולך בלוויה עם ארון של המלך. עברו בדרך, עברו דרך בית קברות של גויים. אז רבי צדוק הכהן מלובלין המשיך. אחרי שגמרו, הגיעו דרך בית קברות של יהודים. אז רבי צדוק הכהן מלובלין ניגש לנסיך ואמר לו, אני מבקש סליחה שאני עוזב אותך לאיזה דקות ספורות, אני עושה עקיפה משם, כי אסור לי לעבור פה, אני כהן. טוב. אז הוא נתן לו רשות, נפרד ממנו ועשה עקיפה. עשה עקיפה שהגיעו ליד בית הקברות, מקום שקוברים את המלך, לאחוזה של של האבות אבותיו. אז הנסיך היה מרוגז, אמר לו, דבר לי אליך, אתה לא בסדר, למה בבית הקברות של גויים אתה כן עברת, בבית קברות של יהודים לא עברת? מה, אתם בני אדם ואנחנו לא בני אדם? הוא כיוון לדברי הגמרא, זה דברי רבי שמעון בר יוחאי בגמרא, שפגש את אליהו, אמר לו, ולא כהן אתה וכהן אסור לצום את המתים, אמר לו, פסוק, ואתם הצוני יצון מראיתי, אדם אתם, אתם כרואים אדם, ואין אומות העולם כרואים אדם. ותשמעו איזה פיקח, איזה תשובה הוא ענה לו. הוא אמר לו, לא, אנחנו כל אחד הולך אחר מייסד הדת והאמונה שלו. אמר לו, לא, מה הכוונה שלך? אמר לו, אנחנו, הרב הגדול שלנו היה משה רבנו, לא היה יותר ממנו. משה רבנו הוא רבן של כל ישראל, התורה הקדושה מעידה עליו שהוא מת, כתוב שרוש בתורה, וימות שם משה עבד השם ויקבור אותו בגיא, והיה לו קבר גם, ויקבור אותו בגיא מול בית פעור, ולא ידע, ידע איש את קבורתו עד היום הזה. אז יש לו קבר, לכן הקברים של היהודים מתמים, כי יש קבר. אבל הם אומרים שהמזנון שלהם הוא לא מת, פעיל יש לו איזה כנסייה והוא עלה לשמיים, אז אין קבר, אין קבר, אז הם לא מתמים. הם לא מתמאים, אין קבר, אז אין מת, אין לא מתמא. מצא חן בעיניו התשובה. עד עכשיו הוא שמח. עכשיו, אתה רואה? עכשיו, אזהרת הזוהר על נטילת ידיים שחרית לא שייך בגול. בכותב, ככותב הזוהר הקדוש בפירוש. בחלק ב', דף קוף נמחת. עוד יותר, יש לנו דברי רבנו האביב בשער הגלגולים בהקדמה זין, שעיקר רוח תומעה שייכת במי שבר חיובה ובמי שיש בו צד קדושה. עכשיו יוצא שהילד הקטן הזה שנמצא בעגלה, גם זה עגלה וגם הוא תינוק והוא לא בר חיובה, אז אין בכלל רוח תומעה. ועד גיל 12, יותר מזה, יוצא גם אם בדעבד בטעות שכחו או הניחו אוכל תחת מיטה של ילד או ילדה למטה מגיל מצוות, מותר, אין בזה שום בעיה, אין שום חשש, לך תחילה, אין לך נעמי, לא נשים את זה. אבל בדעבד, אם היה, אחר כך ראיתי גם בלבושי מרדכי תניינה, כתב בפירוש שאם הניחו תחת מיטת תינוק אוכל, מותר האוכל הזה באכילה בלי שום פיקוח. כך גם הגאון מסתחמד כתב בפירוש. עכשיו יש עוד חידוש מעניין בקטע הזה. פרי השדה, זה היה רבה של ירושלים, כותב, תלמידי חכמים מקפידים יותר משאר אנשים לא להניח אוכל תחת המיטה, מה שאין כן עמי הארץ. ולמה? שימו לב, כשהתלמיד חכם יש בו קדושה יתרה, שימו לב, אז בגלל זה יש יותר טומאה. וכשהתלמיד חכם ישן, אני קורא לכם את לשונו, שימו לב, הקליפות רוצות להידבק בו ושורה עליו רוח רעה. תראו כמה זה חמור. אבל עם הארץ אין בו משורש הקדושה ואין לרוח רעה מה להיאחז בו. והיינו דווקא עמי הארץ הנזכרים בגמרא, ולא באלו הפשוטים המתנהגים ביראת שמיים. הכוונה עמי הארץ שלא שומר מצוות. אני פעם הייתי נוכח מעשה רע, זה אפשר להגיד היה מזה, היה איזה יהוד, איש אחד קצת ליצן, ואחרי זה גם נתגלה סרחונו ברבים, פעם אחת הייתי אצל הרב, נכנסתי לבקר אצל הרב חיים סילואני, זכר צדיק לברכה. היה תושב יהוד, הוא היה ממש בעל רוח הקודש. פעם הסתפקנו באיזה דבר, בעניין הכתיבות של הבן איש חי. לפני כ-20 שנה אני, זיקני השם יתברך, התפסתי כמה כתיבות של הבן איש חי. אז היו כתיבות חסרות. הלכתי לחכם דוד חיים, נכד הבן איש חי, התייעצתי איתו, אמר מה שאמר. אז היינו, בבדל החיים גם הרב דוד יהודה יוחנן בשלום, הייתי. היינו אצל הרב חיים סיבואני. ישבנו אצלו בבית ביהוד, במרפסת, ודיברנו יחד, דברי תורה, כמה שאלות, ואני הצגתי לו את הספקות. על המקום, אמר, מה הרב דוד חיים אומר? תחידה. אמרתי לו, מה כבודו אומר? אומר, אני חושב כך, ונראה לי שהוא יגיד לכם כך. באותם מילים אמר ירד דוד חיים. אחרי זה, טוב, דיברנו ועוד ועוד ועוד. אמר לי דבר מעניין מאוד. אמרתי, דה בן ציון. הוא, אגב, הוא היה רבו של הרב מרדכי שרעבי. הוא סיפר לי את כל הסיפור. שמעתי מפיו כלי ראשון. לא מספר לכם מעתקות. סיפר לי שהרב מרדכי שרעבי היה ילד בגיל 9 והתייתם מאביו, והיה חוק בתימן, עד היום החוק הזה קיים, מי שהוא יתום חייבים להסלם אותו. והוא פגש אותו באיזה מקום, הוא בא מאיזה כפר, לקח אותו ואימץ אותו כמו הבן שלו, וטען שזה הבן שלו, וגידל אותו, והוא לימד אותו תורה והחזיק אותו אצלו. אחר כך אמר בך שהאבי גדל, התחתן, הסיע אותו אישה מתימן ושלח אותם לארץ ישראל. מור אבי שהגיע פה לארץ ישראל בשנת תפרש צדי דלת, אמר לי, אני כבר ראיתי את הרב שרעבי יושב בעיר העתיקה. כבר היה עוד צעיר לימים. אז פגש אותו שם. הרב חיים סילואני לא עלה, רק אחרי קום המדינה הוא עלה לפה. עכשיו, מה אמר לי הרב חיים סילואני? שימו לב איזה מילים. דברים כאלה לא שומעים כל יום, ולא מכל אחד אפשר לשמוע. אמר לי, תדע, שהייתי בתימן, הייתי לפעמים מדבר עם הקדוש ברוך הוא, מתפלל אליו, הייתי מרגיש שהתפילה ישר עולה. והייתי מקבל תשובה על המקום. אומר, פה זה בכלל לא כך. פה כמה מלחמות, כמה תורח. זה הולך והולך 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 וגם לא מתקבל. כי פה הסיטרה אחרה עושה את כל המלחמה שבעולם להילחם. הרי זה, מה נוגע כאן לילנו? היה איזה לץ אחד, אמרתי לכם, היה פה פעם. הוא בא אליו. עכשיו, לחניף לו, נשק אותו. פתאום ניגש אליו, כופף, נשק לו את הרגליים. הוא היה יושב, הרגליים, כמו אנשי המזרח, בלגרביים, קריץ, יושב ולומד תורה. והוא רתח, וכעס, והשתנו פניו, והצחק עליו, אל תנשק רגליים, אסור, זה מזיק. אתה יודע מה כתוב בזוהר על רגליים? מה כתוב? הפסוק אומר, חס ושלום, רגלי הירודות מוות. אני מזהיר אותך, אל תעשה כן. אומר לו, אני אוהב אותך, אני מחרר. אומר, לא, אתה אוהב אותי. אתה אוהב אותי, אל תעשה כך. רגליים לא מנשקים. וכעס, טוב, לא הבנתי, מה כל כך הכעס הזה? והוא איש נחתן ונחמד, ופתאום השתנו פניו. ואיזה 5 דקות לא היה רגוע. ובסוף לא הסכים להמשיך לדבר, עד שאמר לו, תבטיח לי מכאן ולהבא, שלא מתשק רגליים. אמר לו, בסדר, אמר לו, שתר אותה עשה כן. למה? ואני תמטר, זה רגליים שתלמיד חכם. עכשיו זה מובן.
לשמור
ולעשות ולקיים את כל דבר. הוא אומר, משל לחבית של דבש, שאתה מרוקן אותה מהדבש, מיד תראה נמלים, יתושים, פרעושים, לטאות, נחשים, כל המינים. בקיצור, בבניין האום אתה לא תמצא כל כך הרבה נציגים כמו שתמצא שם. מכל הגוונים, מה קרה? כולם באים לנק מהדבש שיש שם. אבל פח אשפה, בקושי תמצא חתול, יפקוד אותו אחת ל-24 שעות, יבוא לעשות ביקורת שם. אבל איפה שיש דבש, יש זה, למה רוצים לנק? אומר אור החיים, לא עליכם, חוץ מאיתנו, גופה של מת גוי, אין שם תומה. הוא היה תמם, מת, אין להם מה לעשות איתו. אז הרוח רעות רעות לא באות אליו. אבל אצל יהודי, לא יבוא ולא יהיה, או אצל צדיק, אדרבה ואדרבה, הם באים שם לנק. אז מכאן ראינו כמה זה צריך להיזהר. עכשיו אומר, יש עוד ראיה. במשנה כתוב באבות, לא יירא קרי לכהן גדול ביום הכיפורים. מה החידוש? מה החידוש? אז תשמעו את פרי השדה עליו השלום. הוא אומר, זה הנס הנפלא, כהן גדול המובחר שבישראל, איתו הסתרה חרה עושה את כל הכלים מלחם בו, וביום הכי מובחר בימי שנה, שזה יום הכיפורים, ובבית המקדש, שזה מקום הכי מובחר מכל העולם, הר הבית, אהוד, איפה הוא אהוד? אהוד ברח, אה? בית המקדש מקום הכי מובחר, ובוודאי שהיה מקום ליצר הרע להתקנות ולסתרה אחרה להתגרות וחס ושלום להביא מכשול, כי כל חשקם של הקליפות הוא להתקרב אל הקדושה ולנק ממנה. ששמים לב, מדהים, אנחנו כמה פעמים קוראים את זה, לא יראה כרי קוראים את זה, ולא שמים לב מה כתוב בפרי השדה בסימן ד', ואומר, תראה, יום גדול, מקום הכי גדול לאיש הכי גדול. איזה דבר. אומר, וכל חשקם להתקרב, כמו שכתב רבנו הארי, עוד כותב, מזה יובן, יש מעשה שתמיד מצטטים את זה חכמי אשכנז. אמרתי לכם שחכמי אשכנז מחמירים מאוד מאוד. אני בטוח אחרי הקלטת הזאת יארגו אותי, ברחוב לא יתנו לי לדחת. אני כבר אגיד לזה. מה, למה כתבת ככה? אתה יודע שפלוני אמר זה? יש מעשה עם הגאון מבילנה. מעשה עם הגאון מבילנה, שפעם אחת היה צנון תחת המיטה, ביום צנון חי, לא מבושל, ציווה לחתוך אותו לחתיכות דקות ולרסק אותו, לזרוק אותו באשפה, שלא ימצא את זה מישהו בטעות ולא יאכל ממנו אפילו חתיכה. אז עכשיו מובן למה הגאון מבילנה היה אדם קדוש, והגאון מבילנה היה אדם גדול בתורה. אז הוא ידע שלפי גודל קדושתו וחוכמתו, עזוב ענבה כעת בצד, שלא יוזקו אנשים, זה פה סכנה, לפני העבר אותם נכשול. אז הוא ציבה לרסק את הצנון, אבל זה לא אומר שכל אדם כעת ייקח צנון, וגם לא תחת המיטה, או גם לא זה, וירסק את זה ויזרוק את זה. אומנם, יש מי שגורס שהיה שם אדם אחר, זה לא היה עם הגאון מבינה, אבל איך שלא יהיה, ראינו שזה... יש צד להקל. יש עוד ספר מלד החסידותה. מלד החסידותה כותב, מה פירוש האוכלים ומשקים תחת המיטה? לא סתם מיטה מדובר, מיטה של בני זוג. רק זאת. שם שייך רוח רעה. אבל בשאר מיטות, לא, אפילו אדם נשוי, שהוא ישן שם לבדו, או כל דבר אחר, לא בזה אמרו. אמנם להלכה אנחנו לא סומכים על זה להקל, אם כי בזמנו סיפר הרב שיהיה שהוא שמע מהרב סלמן חוגי עבודי שאמר לו שבבגדד לא היו נזהרים מאוכלים תחת המיטה, רק מיטה של זוג. והאמת, מי שיודע את מנהג בגדד, זה היה מנהג מאוד מעניין. הם אוהבים מבטיחים, העיראקי לא יוותר על הבטיח, כל ארוחה בקיץ אם לא יוכל איתה חצי אבטיח, לא יצא ידי חובתו. אז נוהגים, היו נוהגים ללכת פעם בשבוע לשוק, קונים איזה 30-40 אבטיחים ביחד, ואין מקום לשים, והבן ישחיים דן בזה. היו שמים תחת המיטה, מגלגלים זה הכי קל. למה היו מקבלים? זה היו אומרים, רק מיטה שזוג איש ואישה ישנים עליה. אם לא, לא. אבל האמת, לא ראוי להקל עד כדי כך, אמרתי. רוב הפוסקים אומרים שכל מיטה שישן עליה בלילה וישן שם אדם, אם סתם היה תחת המיטה ואף אחד לא ישן, אין בעיה, אבל מישהו ישן שם תחת על המיטה והיה לילה, באמת צריך להיזהר. יש היפה ללב עוד כולה כתב, הוא כותב מה זה תחת המיטה, שזה קרקע לא מרוצפת. מזה מביאים ראיה גם לגבי ללכת יחף, ידוע יש דיון בזה ללכת יחף. אז יש צירוף, זאת אומרת, במקום הפסד מרובה יוצא, בדיעבד אנחנו נצרף את כל הדעות, שדווקא שישן גדול, ושיהיה תלמיד חכם, ושיהיה בלילה, ושיהיה מיטה, ושיהיה קרקע לא מרוצפת, שיתמלאו כל התנאים אז נאסור. אבל, לכתחילה, לא הייתי אומר שנסמוך על זה להקל. ובוודאי שלכתחילה לא טוב לתת תחת המיטה כלל מאכלים. לכתחילה לא לעשות את זה, בוודאי. אבל ראינו כמה יש כולה בצד הזה. עכשיו, מכאן נבוא למיטה כפולה של שתי קומות. הרבה שואלים אותנו את השאלות האלה, כי יש כאלה בבות שמפחידים אותם. זאת אומרת, לא, אתה ישן, איזה מיטה אתה ישן בבית? מיטה קומותיים, או... אז אם אתה רוצה לדאוג לו, תקנה לו בית. הרי יש לך כסף, אתה בבא עשיר, תקנה לו בית, אז הוא לא יהיה לו בעיה של מיטה קומותיים. או אם אתה כזה עושה סגולות וזה, תהפוך לו את הבלטות לבלטות של זהב, אז הוא יהיה עשיר. מה אתה רוצה ממנו? עכשיו באמת, יש שאלה, ואני יודעתי, יש כמה תשובות לזה שישן מלמטה, שזה לא יקרה תחת המיטה. א', לא ראינו שהגדולים מעירו בזה. כלל ידוע שאנחנו לא יכולים להמציא המצאות. אנחנו לא יכולים להעיר הערה שלא ראינו גדולים שהעירו בה. זה אחד. שתיים, הרמ"א כתב, אנחנו לא יכולים מדעתנו לגזור בדברים האלה שום גזרה. שלוש, זה לא נקרא מיטה. העליונה זה כמו הצטבע. עיקר המיטה זה התחתונה. זה כלל ידוע. הרי בונים את המיטה כך, שהתחתונה היא המיטה העיקרית, והעליונה יש לה איזה סולם, ובדרך כלל הרי ממליצים לתת שם. סליחה. רק ילדים. שלא יהיה כובד. שיהיו רק ילדים. עכשיו, עוד דבר. הרי באדם לא דיברו. דיברנו עד עכשיו באוכל, דיברנו בחפצים שעליהם יכול להיות שתשרה רוח רעה, אבל על אדם לא תשרה על אדם רוח רעה. הרי הוא ישות בפני עצמה, לא יכול לבוא אדם אחר ולגרום רוח רעה על השני. ויש לי עוד רעיה מהבן איש חי עצמו. הבן איש חי כותב שאם אדם הניח מאכלים של מישהו אחר תחת המיטה, הוא לא אסר את זה, כי הוא לא יכול לאסור רק את שלו. אז הנה, הוא לא יכול לאסור אפילו ממון של השני, אז הוא יכול לאסור את השני? ודאי שלא. עוד המיטה הזאת, כל הטעם של המיטה, אמרנו שתחת המיטה זה מקום מאוס. כאן זה מקום מאוס, תחת המיטה יש לך אכבר מזרון, היום יש מזרונים שעולים אלפים יותר מהמיטה, אמר לי אחד. הוא קנה מזרון שווה את כל המיטות שלו, והציפה והסדין והקר והכסד, זה מקום מאוס. זה רק במקום מאוס דיברנו. עכשיו עוד שיטת רבי דוד פרדו, שאמר בקרקע שלא מרוצפת, כאן לא שייך כל זה, זה קרקע מרוצפת וזה גם מיטה קומותיים, אז יש בינתיים, ודאי שכל זה, כל זה, כל הסברות האלה אנחנו נצרף. מה גם שעיקר מיטה זו התחתונה, והעליונה זה לא המיטה. עכשיו ראינו גם, יש ראיות, אני חיפשתי על זה בכוונה, כי היה מישהו שהתווכח איתי, מישהו תמיד חכם אחד עשר, אמרתי מחינה סתם אתה עושה, על מה אתה עושה, לדעתי צריך כפרה על זה. הבאתי לו ראיות מחזל שהיו תחת המיטה. יש לנו אצל רחל אמנו עליה שלום, מילה גדולה מרחל, שהמדרש אומר, המדרש באיכה אומר בפירוש, שרחל אמנו בזמן שחרב את המקדש היווה אצל הקדוש ברוך הוא, אחרי שהאבות טענו ולא נענו, אז היא אומרת לקדוש ברוך הוא שיעקב נתן סימנים, נתן לי סימנים, ואבא שלי החליף אותי בלאה, ואני נתתי את הסימנים לאחותי, ולא הסתפקתי בזה, ולא עוד אלא ששכבתי תחת המיטה. ועוד אם נעמיק, זה מיטה של בני זוג, שכבתי תחת המיטה. והוא מדבר עם לאה ואני עונה, אז איך היא שוכבת תחת מיטה? תחת מיטה היא נמותה, וכאן זה קרקע עוד יותר, זה לא היה מיטה קומותיים. בטוח ליעקב אבינו לא היה מיטה קומותיים. אז הנה וכך כתוב פירוש. אותו דבר יש לנו גמרא במסכת ברכות, גמרא במסכת ברכות דף סמך ב', זה דף לפני האחרון, רב כהנה על גנה תותה פור ידה, רב שמעיה רצה ללמוד הלכות, תורה היא וללמוד אני צריך, מי שזוכר את הסוגיה יודע במה מדובר, והוא שכב תחת המיטה של רב שמעיה. איך שכב תחת המיטה של רב שמעיה? הנה מותר. אדם לא מקבל תומה תחת המיטה, אתה לא תמציא המצאות, אוכלים ומשקים, מה שלא אמרו לא אמרו. אז עכשיו כל שכן בנידון דינן, שזה מיטה מיוחדת לכך, לכן אין איסור בזה. עכשיו נחזור לדברי הרמב״ם. סליחה? במסכת סוכה ישן תחת המיטה, יפה. ועכשיו יגיד לי, יתעקש או מתעקש, ויאמר לי, מי אמר שעשה כהוגן? כבין? כאן זה תמיד חכם שעשה, רחל אמנו עשתה, רב כהנה עשה. גם זה ראיה, ודאי, יש עוד הרבה ראיות כאלה בתלמוד, אם תחפש, תמצא הרבה. עכשיו נחזור לשיטת הרמב״ם ושיטת הר"ן, כך רואים מחלוקת ביניהם. הרמב״ם מסביר משום דבר המזיק, הר"ן מסביר משום רוח רעה. רוב הפוסקים, אני בדי אמת, אחרי כל מה שאמרנו, אני חוזר ואומר, רוב הפוסקים מסכימים עם הר"ן שמטעם רוח רעה, ויש רוח רעה תחת המיטה, לא נשלול את זה. רוב הפוסקים מסכימים איתו, וכך כותב הבית יוסף, שאף על פי שהרמב״ם כך כתב, אנחנו נזהרים בזה. ובשעת הדחק, מקלים וסומכים על הרמב״ם. מה נפקא מינה? נפקא מינה, הפרח הפרי חדש, חוכמת אדם ובינת אדם, כתבו שיהיה נפקא מינה בדעבד, אם שמו תחת המיטה. אז לרמב״ם, תבדוק, אם לא נפל דבר המזיק, זה מותר. הר"ן אומר, מה זה שייך? זה רוח רע. אתה צריך מיקרוסקופ מיוחדים שיגלו אם יש, אם נפל רוח רע, זהו לא, זה אתה לא יכול. או נגיד בדבר אחר, מאכל חי ולא מבושל. מאכל חי, לפי הרמב״ם, אתה יכול לזהות אם נפל דבר המזיק, אבל בתבשיל אתה לא יכול לזהות, זה יתערב שם, איך אתה תדע? אותו דבר, אם זה סגור, מאכלים סגורים, לפי הרמב״ם, מאכלים סגורים או מחוסים, אין בעיה שדבר המזיק. לפי הר"ן שזה רוח רעה, גם בסגורים, הגמרא אומרת, אפילו מחורפים בכלי ברזל, זה אסור. שרבנו חיים פלצי כתב, הוא תדעו, לכן טוב לדעת גם היסטוריה של פוסק. למשל, יש בדיני תשעת הימים, אני מקווה שהשנה זה כבר יהיה ששון ושמחה, הכנסת הגדולה מחמיר חומרות נוראות. באמת מי שקורא אותו לא מבין למה. עד שהגאון יביע עומר כותב דבר פלא. הוא אומר, תדע, הכנסת הגדולה בתקופתו היה משיח השקר. באותה תקופה. ובהתחלה, הכנהג, הוא הגאון רבנו חיים בן בנישתי, עליו השלום, טעה והאמין בו. וכל הקט הזאת של השקטאות הקלה בהלכות של תשעה באב. לא רק הקלה, הרשעים האלה, אתה יודע מה הם עשו בטורקיה? עשו את יום תשעה באב ליום ששון ושמחה, ועשו בו קידוש ואכלו ושתו. היה בבית הכנסת הגדול בטורקיה, הביאו כוס יין ועשו קידוש, וברכו שהחיינו, וברכו ותן לנו השם אלוקנו את יום תשעה באב הזה, יום לידת משיחנו, כי הוא נולד בתשעה באב הרשע הזה. והכנהג בהתחלה האמין, למה הוא הרשע היה עושה אותות ומופתים? אתם יודעים מה שהוא עשה, אי אפשר לדון את אותו דור. ואותו דור היה תורי זהב, השאגת אריה, הכנהג, גאוני עולם. חלק גדול מגאוני העולם בישראל האמינו בו. בסוף נתגלה כלונו ברבים שהוא רמאי. לכן תדעו, אל תתבהלו משום דבר שתראו בעולם. יש, היו דברים מהעולם. אז מה הוא עשה הרשע הזה? פעם אחת הלכו לקבר רבי אליעזר הגדול בטבריה. תלמידי חכמים היו. הוא עשה כשפים, היה מחשב גדול. שמעו מתחת האדמה. אומר, אני אליעזר הגדול. אומר לכם, רק השם אמת, ותורתו אמת. הוא משה רבנו, נבואתו אמת, וחוץ חוץ להבדיל אלפי הבדלות, הרשע הוא. כך וכך הוא משיח. ונשבעו אנשים, והיו התלמידי החכמים ששמעו את זה. אז מה יש יותר מופת מזה? מה אתה רוצה? בסוף התברר שזה היה משיח שכן. ובגללו היה גזירות תח, הריגות ושמדות, איזה צרות באו על ישראל. אז הקנהג נכווה מהדבר הזה, כדי לחפר, עשה תשובת המשקל, לא אני אומר את זה, אומרים את זה גדולים. חפר עשה תשובת המשקל, החמיר בדיני תשעה באב יותר מדי. תשעת הימים, כל מיני איסורים, כל מיני חומרות. לכן, זה פעם שמעתי גם מפיו של מרן שיחיה. לכן, לא צריך תמיד לקבל את זה, צריך לראות מה שאר הפוסקים אומרים. תמיד צריך בפסיקה לפתוח עוד, לדעת עוד. הגמרא אומרת, הכל צריכים למראה חיטיה. אף פעם אל תפסוק עצמך דעה אחת ששמעת. תברר עוד ודרשת וחקרת לשעת היתר. עכשיו רבנו חיים פנאצ'י עליו השלום בעניינים כאלה מחמיר, לכן הוא כתב בחיים לראש שאם הניחו אוכל תחת השולחן אסור. והגאון רבנו יוסף חיים ידוע, תדעו, אני חקרתי את הדבר הזה הרבה שנים ואבי אמר לי שזה אמת. הוא רבי יוסף חיים לקח לו, תדעו, כל תלמיד חכם בדרך כלל זה ככה, לוקח לו מודל מישהו ועובד לפי הגדול הזה, מנסה ללכת בעקבותיו. הגאון רבנו יוסף חיים בילדותו שהיה ילד, הוא גילה את רבי חיים פלאצ'י. רבי חיים פלאצ'י היה מתכתב עם אביו רבי אליהו חיים, והוא כבר קרא את ספריו, ושימו לב, הוא הולך בעקבותיו והוא חיכה אותו פשוט מהדורה שנייה של רבי חיים פלאצ'י. כתב ספרים, הוא כתב על תפילות, הוא כתב על תפילות, הוא עסק בקבלה, הוא עסק בקבלה, הוא כתב בהלכה, כתב על דרש, כתב על דרש, כתב שאלות ותשובות, גם הוא כתב שאלות, בקיצור, רוב מקצועות התורה, וגם הוא מצטט אותו בלי סוף, ונשחי אין סעיף, שאין, מועד לכל חי, רבי חיים פלאצ'י, כף חיים פלאצ'י, אז לא היה ידוע, כף חיים סופר עדיין לא היה בעולם, וכן על זה הדרך, חיים לראש, כל שאר הספרים של רבי חיים פלאצ'י הוא מעתיק אותם, וגם רבי נשחי נמשך אחריו, גם הוא כותב כמו בפרשת פנחס, הוא כותב שאני מחמיר לעצמי, למה? הוא אומר, ראיתי, כתב רבי יצחק מאיו בעל שורשי הים, זה רבו של רבי חיים פלאצ'י, שהוא היה נזהר שאם היה נשאר אוכל תחת השולחן היה נזהר. שוב אני יכול לתרץ גם פה מה שתרצנו על הגאון מווילנה, שביות והוא היה תלמיד חכם ואמר שאת התלמיד חכם יש יותר רוח רעה מקנה והיא רוצה להתאחז, אז החמיר. אבל זה לא אומר שגם אנחנו נחמיר, זה לא אומר שגם בזמננו, אמרנו כבר עברנו את השואה ועברנו את כל הזה, ודאי נחל שם רוח רעה שגם אנחנו נחמיר. אבל רבינו יוסף חיים בעצמו כותב שרק לעצמו היה מחמיר, אבל לאחרים היה מקל, אבל במיטה היה מחמיר. עכשיו, אחרי שגילנו את מה שכתב התורת חיים, שכל הטעם זה מטעם שינה, אז בשולחן אין את הדין הזה, ובספסל אין את הדין הזה. כל הטעם מטעם שינה, אחד מ-60 במיטה, אין את זה. עכשיו, אגב, תדעו שמצאנו לזה ראיה גם כן, כמו מטעם, למה אני אומר שינה ושינה בלילה? כי זה שייך לנטילת ידיים, ובנטילת ידיים יש לנו מהפך. תדעו, יש סטיגמה מוטעת שכאילו המקובלים תמיד מחמירים, זה לא נכון. המקובלים מחמירים איפה שצריך להחמיר ומקלים איפה שלא צריך להחמיר. למשל, נטילת ידיים של לילה, שולחן ארוך עצמו מסתפק, אדם שישן ביום, האם ייטול ידיים או לא? אז הוא אומר שייטול ידיים בלי ברכה. מה הדין אדם ישן אחרי חצות לילה? לפי שולחן ארוך צריך ייטול ידיים. בואו תראו מה חכמי הקבלה כותבים, ישנת אחרי חצות, אתה לא צריך ייטול ידיים. מהפך. הרשש בנהר שלום, כך כותב בדף כף, כך מביא נכדו, רבי אברהם שרעבי, בספר דברי שלום בסימן מנבר, שאדם שישן אחרי חצות לילה לא צריך ליטול ידיים. וזה מדובר באחד שעשה תיקון חצות וגם למד תורה אחר חצות לילה, אצלו זה נקרא יום, וכשהוא הולך לישון אחרי חצות זה כישן ביום. כותב פירוש האמת ליעקב, זה רבי יעקב שעתיאל ניניו, וכולם כותבים כך. והבן ישי עצמו, בוא תראה מה הוא כותב, הוא ברוב החסידות שלו, בפרשת תולדות, הוא כותב שאם ישנת ביום או אחר חצות לילה, תקטול ידיים שלוש פעמים לסירוגין, אבל בלי ברכה. והרשש אומר, לא צריך נטילת ידיים. והוא הפן הגדול, הבן ישי אף פעם לא זז מהרשש, נאמן ביתו. אבל כאן, משום מה הוא הקפיד. כאן משום מה הוא חשש. וידוע שבן ישעיה היה חושש בכמה עניינים. השוב, זה לא ראיה שהוא החמיר גם בפרשת פנחס לגבי אוכלים תחת השולחן, לעצמו הוא החמיר, לא לאחרים אמנם. מפני שהנה ראינו שהוא מחמיר גם כאן, נגד הרשש אפילו הוא יחמיר. זה יוצא שבדעבד, שאם הונחו תחת המיטה שלא ישנו עליה, עכשיו עוד יותר, אם זה קומה גבוהה וזה לא קומת קרקע, עוד יותר קל. קרקע מרוצפת, עוד יותר קל. אוכל לא מבושל, אוכלים חיים כמו אבטיחים או תפוחי אדמה, עוד יותר קל. או סגור בטבע, עוד יותר קל. אגב, יש בעיה חמורה היום בהרבה בתים, וזה מצוי, אנשים שואלים את השאלות האלה, המרפסת של האמבטיה נמצאת בחוץ באגף אחד של הדירה, וצריכים לעבור דרך השירותים למרפסת, והרבה בתים המקרר נמצא שם, ואז יש להם בעיה, הם באים שואלים אותנו מה לעשות עם האוכל. הם מוכרחים להעביר את האוכל דרך השירותים. אז ודאי אני אומר להם, שמעו, תעבירו את זה, תעשו, תזיזו קירות, לא מעניין אותי, תעשו משהו, אבל בינתיים עד שיזיזו קירות. עכשיו הוא לא יכול להזיז קירות. מרגיז. אז ההלכה, אם זה אוכל חי, לא מבושל, והוא מכוסה וסגור, מותר להעביר אותו דרך השירותים. זה לא מקבל תומה. אגיד לכם, שולחן גבוה כותב בפירוש, מים של שירותים. בוא נגיד יותר מזה. לפעמים קורה, יש לך הפסקת מים בבית. אין מים. לא יודע מה קרה, ראש העיר השתגע, נסע להונולולו וסגר לך את השיבר, מה אתה עושה עכשיו? אין מים. הוא בא, המסכן הזה ידם מלוכלכות, הוא רוצה ללכת לשירותים, בא אחד לשאול אותי, אני פותח את הנגרה והוציא משם המים, מותר או אסור? לפי ההלכה, כתוב פירוש בהלכה, אם נשאר לו מים בשירותים בשעת הדחק, מותר להשתמש בהם לנטילת ידיים. לא רוח רעה, בסדר, רוח רעה, אבל זה לא אותו רוח רעה של שינה, זה שונה. ובשעת הדחק, כשאין לו אפשרות לקחת מים, מתירים לו. אז עכשיו באוכל, לא שמותר להעביר אוכל, שלא יבינו אותי לא נכון, זה רק אוכל לא מבושל, ובתנאי שיהיה סגור, וכדאי שיהיה כלי בתוך כלי, שקית בתוך שקית. גדולה מזו, אין מה פוסקים כתוב, לא עליכם, לא עלינו, בחדר שיש בו מת רוח רעה שורה, מה עושים עם אוכל? כותב רבי חיים פנאטי שאנחנו מקלים אם האוכל היה שם, ובפרט אם הוא היה כלי בתוך כלי, זאת אומרת שתי שקיות מותר. מסכנים לפעמים, תדעו חוץ ממכם, פעם פגשתי איש חברה קדישה, מה יעשה? הוא בן אדם, הבן אדם הלך עשה שוק, הוא באמצע הזיק אותו ללוויה, המסכן הזה קנה מצרכים לשבת, נוסע באוטו של חברה קדישה, והוא לא פחות ולא יותר צריך חוץ ממכם להוביל מת. הוא שם את זה, זה אדוני, זה אצלו יום יום, שעה שעה. אם זה כלי בתוך כלי, שקית בתוך שקית, מותר. אותו דבר גם כאן, אם בטעות פעם הילד מכניס תוך, אוכל, תוך שירותים אוכל, מה יעשה? אם זה כלי בתוך כלי או כלי סגור, בדיעבד יש לי, הכל זה בדיעבד, לא לכתחילה. כתחילה ודאי צריך לשנות. אבל בדיעבד יהיה מותר, סליחה? מים שבשכונת המת, אתה רואה שמכירים גם כן, יש מכירים. זהו, שלוש דירות, מה זה שכונת המת? תספור שלוש דירות, אם מהקומה למעלה או מלמטה או מהצדדים. זה נקרא שכונה. עכשיו, עוד מעט. עוד דקה, עוד דקה. תודה. יש בגמרא במסכת נידה דף י"ז, הגמרא שהזכרנו מקודם, אמר רבי שמעון בר יוחאי, חמישה דברים העושה אותם מתחייב בנפשו ודמו בראשו. אבל אני אדקדק בלשון, אדקדק. חמישה דברים הם העושה אותם מתחייב בנפשו ודמו בראשו, ואלו הם: האוכל שום כלוף ובצל כלוף, והשוטה משקיעים מזוגים שעבר עליהם הלילה, והלם בבית הקברות, והנוטל ציפורנה וזורקם לרשות הרבים, והמקיז דם ומשמש מיטתו. במסכת דרך ארץ מועתק מילה במילה. הרמב״ם, אתה פותח הרמב״ם, גורנישט. אתה יודע מה זה גורנישט? אין כלום. לא הזכיר כלום מהדין הזה. הוא רק חמישה דברים, דמו בראשו, מתחייב בנפשו. שום דבר. שום כלוף, בצל כלוף, אין שום בעיה. הטור לא הזכיר. ויעקב על הטורים גם לא הזכיר. השולחן ארוך לא הזכיר את זה. פלא פלאים. וכאן באמת אנחנו צריכים ליישב. ריבונו של עולם, רבי שמעון בר יוחאי אומר, גמרא מפורשת, עושה אותם דמו בראשו, מתחייב בנפשו. שולחן ארוך לא מזכיר את זה בכלל. סימן קופתת זין, הוא הזכיר שם כל מיני דברים של סכנה, ואת זה הוא לא הזכיר. למה? עכשיו